החודש פנימה. שנה לפטירתו של מרן שר התורה רבי חיים קניבסקי זצ"ל עם בצלאל כהן.
מרבו ומודו שבזכה יתור לך יום ישראל לא עסוק לך יום ולא בזמן קורי ומרו אמן נברך ושתבח וספר ושרימן ושנשא ושדור ושלה ושלוש מלכות שבריחו יישא שלום למרמו, יישא שלום עלינו, על כל ישראל, אמרו אמן.
שלום לכם. לפני שנה בדיוק איבד עם ישראל כולו את רבן של כל בני הגולה, רבינו מרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי, זכר צדיק לברכה. מי שהכיר מקרוב, מי שזכה להיכנס לבית ברחוב רשבם בבני ברק, מי שזכה לברכותיו, מי שזכה להתקרב לאורו הגדול אפילו במעט, מתגעגע לקולו, כל התורה המתוק של מרן, שר התורה, זכר צדיק וקדוש לברכה.
בערי פרוס הכל מה יהודה, אומר לי, באתי ברטוביה, הוא גבו, לבוא ישראל הוא. אומר לי, מה הרכים לי בגבוה, מה הרכים לי בגבוה. בואו מאוד ראש, אני צריכה את כל הכל המסעי, לעסוק יש לך היום, מי ניקרת שלי מושך לכל הבלבי. ומכל בוחן נכון, נאו, לסון בוחן, שני אלה עשרה, יום נכון שבריר ומחוס, ויקור אלו היפן ומירים מחיור ביש ישראל. בגו לא, אינן קוראים עם הוא אמן.
שמעו מאנשים על הרב, שהרב לא יודע את כל הפרטים של הבחירות והם רק אומרים לרב כל מיני דברים, הגבויים, הנכדים וכולם, והרב אפשר כאילו לעבוד על הרב, והעוברים אומרים שאף פעם לא שמעו בירור מהרב.
כבר היה לו אלוהים.
מה פשוט כבר היה לו אלוהים?
אני קורך.
איפה זה כתוב בימי קורך? שגם אמרו על זה שמויש רבינו לא ידע?
כאילו את כל הידע מויש רבינו.
אז הכוונה, מה הפשט בזה? שלא ידעו אז כאילו שמוישה והר לא ידעו?
הם משוגעים מטורפים בקיצר.
לא, אבל יש אברכים שאומרים שלא שמעו מהרב מפורש, שהרב יודע את כל הפרטים ורק שלא עובדים.
בטח שאני יודע. מה השאלה?
זה פשוט כשהם... זה מה שמשתובבים כל היום, שהרב לא יודע.
אנחנו יודעים שצדיק גויזר, הקדוש ברוך הוא מקיים, היא רוצה שהרב יגיד שיהיה... שאיפה יש שלים בקורת ממש.
היא מחפשת צדיק.
היא מצאה צדיק.
היא לא מחפשת, היא מצאה.
היא מצאה צדיק.
היא מצאה, מה רוצת?
הראש השיבר ברלי ומרלי.
שאתה תברך, זה הצדיק.
אומן, אני אברך אותה, אבל הראשיבר ברנב אמר לי שהיחיד בדור שצדיק גויזר זה הרב, אני לא מתפקח עם הראשיבר ברנב, אחרת אני לא אהיה כושר להידוס. אז מדין ברנב שהרב יברך.
חילס גויזר הוא טועה.
היום לפני שנה, יום שושן פורים תשפ"ב, ערב שבת קודש פרשת צו, שעה קלה לפני כניסת השבת. הושבתה השמחה הגדולה בירושלים ובכל הארץ, כשנפוצה הידיעה כי מרן איבד את הכרתו בביתו והמונים החלו באמירת תהילים לרפואתו. מהר מאוד הידיעה המדאיגה הזו הפכה לבשורה קשה ומרה, וכך נשמעו שידורי קול חי היום לפני שנה. זמן קצר לפני כניסת השבת ביום שושן פורים, ולאחר מכן, בהלוויית הענק, בעיר בני ברק.
כן, אנחנו מאזינים יקרים נרצים לעצור את השידור של הרב ושל תורה מצערת. בדקות האחרונות מגיעים דיווחים על כך שמרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי, נמצא במצב לא טוב. כוחות הצלה הוזעקו לביתו ממש לפני זמן קצר. אפשר להגדיר את המצב קשה, והציבור נקרא להתפלל לרפואתו.
צורות קשות מאוד מרחוב רשב"ם בבני ברק, מונו של מרן שר התורה רב קניבסקי.
אנחנו מעודכנים ממש בדקות אלו על וידוי וקבלת עול מלכות שמיים במונו של מרן שר התורה, ממש ממש בדקות אלו וידוי קבלת עול מלכות שמיים במונו של מרן שר התורה.
כמו שאמרת אבי, אנחנו מדווחים על וידוי וקבלת עול מלכות שמיים
שבני הבית אומרים בדקות אלה סמוך למיטתו של מרן שר התורה רב חיים קניבסקי בביתו. זה רגעים לא פשוטים, שכל מה שנותר לעם ישראל זה לקרוע שערי שמיים באמירת תהילים לשלומו, לרפואתו של מרן שר התורה רב חיים קניבסקי, רבי שמריהו יוסף חיים בן פשע מרים, שהשם ישלח לו רפואה שלמה. המצב מאוד לא פשוט.
כולנו יצאנו לקרוא שערי שמיים ובאמת להתעדכן ולדווח לציבור מה קורה אצל גדול הדור מרן שר התורה הרב קניבסקי. יש עוד אנשים מהמאזינים שזכו לראותו רק בתקופה האחרונה, בשבועות האחרונים. אמנם דווחנו שהוא נחלש מאוד, אבל עדיין המשיך בסדר יומו פחות או יותר, וכאמור ההתמוטטות הפתאומית יחסית הזו מגיעה בשעה האחרונה. ועכשיו שוב אמירת וידוי, שמע ישראל, שושן פורים במעונו של מרן שר התורה הרב קניבסקי. נעלו רגעים, אני חושב, קשים, שאין הרבה מה לומר,
בצלאל. אין הרבה מה לומר, רק לבכות ולבקש מבורא עולם ולהתיר בתפילה לרפואתו של מרן. המצב מאוד לא פשוט. הרגעים הקריטיים הללו של הדקות האלה, רגעים קריטיים ביותר בחייו של מרן שר התורה רב חיים קניבסקי, אחרי עמל רב ויגיעה בכל התורה כולה במשך למעלה מ-90 שנה, אלה רגעים דרמטיים בחייו.
כן, עכשיו מגיעה הבשורה המרה, אנחנו מקבלים בצורה רשמית מביתו של מרן שר התורה על פטירתו, ברוך דיין האמת. רגעים, אולי רגעים הכי קשים של היהדות החרדית והציבור בכלל בארץ ישראל ובעולם, כשמקבלים כן. את הבשורה המרה הזאת.
ברוך דיין האמת, מרן שר התורה, הגאון רב חיים קניבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה. מרן רב חיים קניבסקי נפטר לפני דקות אחדות בביתו בגיל 94. מרן רב חיים קניבסקי, בנו של בעל הקהילות יעקב, הסטייפלר זצ"ל, הנהיג את הציבור החרדי במשך הרבה מאוד השנים האחרונות. כל עם ישראל שר למרותו, לפסקיו, להלכותיו, לברכותיו, כולם נענו לקריאותיו פעם אחר פעם כגדול הדור, כמנהיג הדור, כמנהיג היהדות החרדית כולה. ולפני דקות אחדות עם ישראל כולו אבל עם פטירתו של מרן שר התורה רב חיים קניבסקי זצ"ל, שעה קלה לפני כניסת השבת, יום שושן פורים תשפ"ב, יום של שמחה גדולה שהופך לאבל, בכי ומספד על סילוקו של גדול הדור מרן רב חיים קניבסקי זצ"ל.
בורות הגוין רב יצחוק זילברשטיין,
באתי לבקש בשם מיהויס ריבבויס אלפי ישראל שבואו לחלוק כבוד לתורתנו הקדושה.
אבל איזי בואו נפקי כעת ישמש ניצו לבוננו, השעה הזו היא שעת רחבים, הקדוש ברוך הוא בואו נרחבים, בואו יגיעי כל אחד יפיה על הצרה שלו. לא חסר צרות, לא חסר כיבים, לא חסר מה נבקש. אבו ישי, בואו ננצל את השעה הזו שהמת הנעלה ניזו לבוננו, עכשיו זה שעת רוצות. בואו נבכה, בואו נקבל על עצמנו, בואו נעזור משום שלנו, כעת זה ישרוץ עוד. אוי, בואו כולנו יחד נעזור משום שלנו.
חלפה שנה לא פשוטה, שנה בלי רב חיים. לקראת יום השנה הראשון של מרן זצ"ל זכינו להיכנס אל הקודש פנימה, לחדר הלימוד הפנימי בקומה השנייה של הבית המפורסם ברחוב רשבם, לשיחה מרתקת עם מקור עבר, נכדו ונאמן ביתו, הרב יעקב ישראל קניבסקי, רב ינקי בפי כולם, והרב נתן יפה מגבאי קופת העיר. זו שיחה על מרן רב חיים בצילו של אביו הגדול הסטייפלר, דודו הגדול החזוניש, חותנו הגדול הרב אלישיב, ומורו הגדול הרב שח, זכר צדיקים לברכה, על הברכות, הברכות הקצרות, ההספקים בלימוד מדי יום ומדי שנה, וגם על התקופה האחרונה בחייו של מרן שר התורה רב חיים קניבסקי זצ"ל. אנחנו יושבים בקודש הקודשים, בחדר הכי קדוש בבית הזה, החדר שבו מרן רב חיים קניבסקי היה עשרות שנים יושב ולומד, הוגה בתורה, מה שמכונה הקומה השנייה, ואנחנו במוצאי שושן פורים. היום, לפני שנה, הסתלקו המאורות הגדולים. ובחדר הזה יושבים איתי שניים, הנכד, רבי ינקב ישראל, המכונה ינקי, והרב נתן יפה, תלמיד, מקורב, איך אפשר להגדיר את הרב יפה?
שלום וברכה לכולם. הקשר שלי לבית פה, זה דרך קופת העיר. הייתי חוצניק, צעיר, שביקשו ממני לפתוח קופת עיר בחוץ לארץ, וכמובן מגיע מלא שאלות בכל עניינים שיש אפשרות, בגלל זה הקשר התחיל פה. ועד היום האחרון, לתת להקדמה קצת, לי קשה מאוד לשבת פה בחדר. הרבה אנשים לא מכירים את החדר הזה. זה חדר של קומה שנייה, זה הקודש קודשים של הבית, של האורים ותומים, זה הקודש קודשים שלו. זה חדר שהרב עלה למעלה, הרבנית עולה השלום היה מקבל למטה, היא מקבלת למטה קבלת קהל, מי שזכר, כל עם ישראל היה מגיע פה, כותל המערבי ממש, ולמעלה הרב היה עולה, אין בא ואין יוצא. היה לתפוס פה מקום לפני התפילה, דח, משהו מיוחד, אסיפה, זה היה קודש קודשים, וגם אני אגיד לך באמת, מי שהכיר את הבית של הרב, היה המון אנשים, פה זה חדר לא נכנסת, פחד בחדים, היה ממש פחד, ראיתי את הרב יושב ולומד, הוגה בתורה, חדר, אתם יכולים לתאר יותר טוב ממני בעברית בוודאי.
אז בוא נתאר חדר שמה שרואים בו אין קיר, יש רק ארונות מלא מלא ספרים כמו חלק גדול מהבית, השולחן, אנחנו יושבים על השולחן שמרן שר התואר רב חיים קניבסקי היה יושב ולומד, מיטה שעליה הוא היה נח, וכמה סטנדרים, השס הקטן על השולחן.
הרמב״ם.
הרמב״ם. רבי ינקב, מה עושה לך החדר הזה?
החדר הזה זה מורה רגשות מאוד גדולים. כמו שרב נוסן אמר, בחדר הזה סבא כתב את הדרך אמונה, פה הוא כתב את החלקים האחרונים של דרך אמונה, ישב ולמד פה שעות אגבי שעות בבוקר, אחרי צהריים ובלילה, היה סוגר פה, יש פה שער ברזל, כשנכנסנו עברנו דרך השער ברזל הזה, שבמשך שנים רבות רק לא היה את המפתח. הוא אמר לרבנית, אפילו לך, אני לא מביא את המפתח, זה עם חיוך כמובן שהוא אמר לה את זה, כי אני יודע שאתה כל כך תרחמי על האנשים, שיהיה קשה לך להגיד להם לא, תגידי שאין לך מפתח. אז היה נסגר פה, והיה יושב פה שעות אגבי שעות, בשנים האחרונות הוא כבר הסכים שאבא שלי היה יושב, אבא שלי התחיל לשבת אותו וללמוד איתו פה, ואחרי זה במהלך השנים, מסתובב רב נוסן זוכר, שאני התחלתי להגיע פה בלילות, בערך לפני 10 שנים, ואז אני בעצם התחלתי פה קצת להכניס אנשים, אבל זה היה מאוד קשה להכניס פה, גם לא רצינו אפילו ללמוד, וגם הוא עצמו העדיף שפה ייתנו לו את הזמן שלו שיכול לשבת ללמוד. דברים שפיקוח נפש, אספות תכופות, ראשי ושהיו צריכים פרטיות, או דברים כאלה, הם היו נכנסים פה. היה פה כמובן המון המון שאלות מעניינות וכל מיני סיפורים מפעימים, אבל העיקר זה היה הגיעה שלו פה בטריה בצורה שלא ניתן לתאר. פשוט ישב פה בשקיעות עצומה, והיו יכולים לעשות פה רעש ולעשות כל מה שעולה בדעת אנשים, הוא לא היה שם לב בכלל, הוא היה מרוכז, שב ולומד, היינו צריכים פשוט להגיד לו, הגיע כבר הזמן של מנחה, הגיע הזמן של מאירי, והגיע הזמן הלכת לישון, כי הוא עצמו אפילו שיש לו פה את השעון הגדול, שהיה לו מול העיניים, והיה לו את שעון על השולחן, הוא לא היה שם לב לשום דבר. היה יושב וכותב, המון המון כותב פה על השולחן.
מחברות.
היה לו מחברות, מחברות שלמות. פה זה היה מגירה, זה היה מגירה שהמחברות שלו היה מסתובב אחורה, כשהוא רוצה לקחת משם משהו, והיה לו תעתים שלו. ופה יש וכתב, היה מכתבים, אני ספרתי פעם, במשך שבוע, רציתי לדעת מה הממוצע, היה מגיעים המון מכתבים מכל העולם, והממוצע היה 70 מכתבים ליום, 70 מכתבים ליום מכל העולם.
היה פה קופסה גדול על השולחן, כן. והיה פותח כל מעטפה, מישהו פתח לו את המעטפה שהיה פתוח, הוא היה מוציא את המעטפה, קורא, עונה תשובה, מחזיר את זה לתוך מעטפה, מסודר, 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 דברים שאנחנו יום יום אין לנו זמן ל... כן?
כן.
הכל היה מסודר פה, השולחן פה היה נקי, נקי, נקי.
שאת...
חזיר כל ספר למקום, מיד אחרי שימוש. לא היה 30 ספרים על השולחן. זה משהו פלא, כן. החדר היה טיפ טופ.
מסודר.
וצריך להזכיר שהמכתבים, התשובות, תשובות של מילה, שתי מילים, קצר כן. ולעניין.
אני הגדרתי את זה פעם, שהוא היה עובר מבחן כל יום, על כל הטרק כולו, כי בעצם אנשים שאלו אותו מכל סוגי השאלות, וגם כמובן שאלות של השקפה, ובקשות של רפואה וכו', אבל מבחן על כל הטרק כולו, בלי כמעט לפתוח ספר. לפעמים היה ממש פעמים נדירות שהיה אומר שזה מדרש איפה זה בדיוק כתוב, היה לפעמים שואל את אבא שלי שיחפש לו או שהיה מחפש לבד, אבל כמעט תמיד הוא היה עונה בלי לפתוח בכלל ספר, פשוט אדם עונה לכל מקצועות התורה בלי
עונה, לפתוח. עיין במקום. במדרש, לא מתחיל לצטט כן, מה שכתוב שם.
כן.
החוצניקים שלא הכירו את הרב, חיפשו את התשובה, ואמרו, הרב לא ענה, עד שאה, בפינה למעלה כתוב לא, כן, אולי. מה יעשה בכל יום זה היה
אגב סיפור מעניין, אנחנו הרי מתעסקים בהוצאה של המכתבים שלו, כבר עצינו 8 כרכים של דאס נויטו, כבר בתחיל לפני 15 שנה בחייו, אבא שלי מאוד אוהב, יש מכון שלם של אברכים, אז אחד האברכים סיפר לי, אחד האברכים שעובד על הספרים, סיפור מעניין שגם מסמל לנו את שתי החלקים המפעימים באישיות של שאנחנו מדברים עליו, הוא מסדר את המכתבים, אז הוא רואה יש שאלות שחוזרות על עצמם, אז הוא רואה שיש איזו שאלה שסבא ענה עליה במון המון מקומות, פחות או יותר אותו תשובה, במשך השנים להרבה אנשים אותו תשובה, פתאום לאחד הוא עונה בריחות ממש, עונה לו עם מקורות ומביא לו הרבה אסמכתאות ועוד גמור ועוד זה, וזה היה קצת נראה לו מוזר, כי זו שאלה שהוא נשאל עליה הרבה פעמים, פתאום עונה עליה בהרחבה גדולה, אז הוא היה לקח את המכתב המקורי, ככה אנחנו מביאים לנו את השאלות כדי שיסתכלו, לא מקומים את המכתבים, פה הוא לקח את הדף המקורי, הלך לראות, רואה שהשאלה הראשונה זה יהודי מחוץ לארץ, השאלה הראשונה, אז הוא כותב לו, אשתי מאוד מאוד חולה, ויש לי בעיה עם הילדים, שהילדים מתפזרים,
יהודי שבו.
את המצוקה שלו, ואז הוא שואל את השאלה הזאת, אז הוא קיבל תשובה, פתאום תשובה ארוכה, ומלאה בציוני, והסמכתאות וכל מיני זה.
כי היה יהודי שבו היה שכתב. שבו.
זאת אומרת, הוא שילב אין, התר שלו, כמה שהתר שלו, זה היה כל העולם שלו, זה בנוס נפי גם יוכל להביא דוגמות המון, מדרך קופת הרי כמה שהוא הצליח, אבל היה לו זמן, לכל יהודי שבור, שהוא הצליח להכניס את זה, בתוך העומס העצום שהיה לו במשך היום, אדם יכול להגיד לעצמם, לומד כל כך הרבה, לעושה כל כך הרבה שקל ישראל, אני לא חייב לשמוע כל צרה של כל יהודי, זה היה בדיוק להפך, לכל יהודי הכי פשוט, שהוא לא יכיר כמובן, ולא ידע מי, כלום, היה לו זמן לכולם במידה שווה, חשובים, כפשוטים, עשירים, כעניים, לא היה שום נפקי מיני.
מה היה גורם לו להוזיל דמעות, לבכות?
אני חושב שהדבר שמאוד מאוד היה מרגש אותו, זה סיפורים על גדולי ישראל, בכל התקופות, ודבר מאוד מדהים שאני ראינו בעיניים פה המון פעמים, הרי כולם יודעים שידע את כל התורה ידע בעל פה, אבל גמור ודאי שהוא ידע ללשון כפשוטו, למד כל שנה את כל השס וכולי, היה לא פעם ולא פעמיים, אני חושב שמסתם רב נוסן ראה, כל מי שהסתובב פה הבית היה רואה, לפעמים פתאום היה אומר, באמצע שהיה לומד את הגמרות, שהוא למד אותם ככה הרבה פעמים, הוא למד את הסדר שלו, ותוך כדי הסדר, פתאום הוא ראה איזה גמורה, באגדתס, איזה סיפור בגמורה, היה יכול לקרוא פתאום לכל בני הבית, בוא תראו מה הגמורה אומר, ומתחיל להקריא את הגמורה, עם ניגון כאילו פעם ראשונה שהוא קורא את זה, ומתרגש ובוכה, מסיפורים בגמרה כאילו...
מסביר את זה לבן אדם שלא מבין. הייתי פעם אחת צהריים אחת.
זה אגדתס, לא אדורים.
היה נכד, רב גדליה, הוניגסברג, ישב שם, ובאמצע ללמוד, מה אני חיכיתי לשאלה על פיקוח נפש, אני עומד בצד מחכה שהרב יגמור את הבבלי לפני שהוא מתחיל ירושלמי, כדי לתפוס שאלה באמצע, בגלל באמצע בבלי או באמצע ירושלמי, אתה יכול לדבר להכיר, כמה שבכל, אתה יכול לצעק, הוא לא, על ידו, הוא לא פה.
הוא לא פה.
אז אני מחכה פה בסבלנות עם הדף, אז היה לי בשנים האלה היה מכשיר הקלטה, אני לא יודע אם הציבור יודע מזה, מה זה היום?
הווקמן של פעם.
צריך ללחוד ריקורד, צריך ללחוד על האדום.
הווקמן.
הווקמן. ואז אני מוכן בשביל השאלה, אתה יודע, כשאתה נמצא אצל הרב, אתה שכחת דקה אחר כך מה הוא אמר, מרוב התחקשות, אפילו שנכנסתי 10 פעמים ביום, אין הבדל. זה משהו שאי אפשר להסביר, רוב האנשים שמגיעים, עם הזמן זה מתחיל להיות טבעי, לא. פה אצל הרב גם לא ידעת מה יהיה התשובה, הדבר ראשון, כל פעם זה משהו אחר, עם אותו שאלה, לפעמים רקע קצת אחר, אבל הוא פתאום עונה משהו אחר, הרב אמר, אין פה זה קודש קדושים. עכשיו פתאום, הרב מרים עיניים, ואומר לנכד, הרב גדליה, ישעיה שם, והוא קורא לו, זה מהגמרה, עם חיוך, ובאמת, עם כל הרמח והרב בעניין הזו. ראיתי זה כמה פעמים, באמת,
היה מתרגש וחי את הגטרה, כל פעם כאילו זה פעם ראשונה, הוא היה שמח כל כך, זה לא יאומן, זה מה שלמד כל כך הרבה פעמים, אתה יכול, אתה יודע, זה יכול לשעמם, זה יכול כבר, אתה יודע, להיות מורגל בעיניו. אצלו זה היה מחדש, ואותו שמחה, אותו מתחיל את השס כל שנה בערב.
והשמחה שלו בערב פסח בסיום היה בטח שמחה גדולה.
שמחה עצמו, כל סיום היה שמח, כל סיום היה מגיע, יש לי היום סיום. הבן אדם שיש לו כמעט כל שבוע סיום, יש לי היום סיום, כבר מודיע, כבר בבוקר, היום אני הולך לסיים, היום יש לי סיום, תביא קצת יין, תביא זה. והיה, ובערב פסח זה היה בכלל שמחה עצומה בשבילו, אבל אני אומר, ההתפעלות הייתה שהוא מתחיל ברוכס בערב פסח, מיד שהוא סיים, בכזה התלהבות, כאילו פעם ראשונה. כל פעם, כל שנה מחדש, זה היה, היה לראות את זה, זה היה סדר מוסר מהלך.
רב חיים היה מוכר כצדיק הדור, גדול הדור, כל מילה שלו מדודה, וכל מילה שלו זה קודש קודשים, וכל ברכה שלו מתקיימת. אבל הציבור לא הכיר אותו בלמדנות שלו, מכירים את הספרים, את הדרך אמונה בהלוך ואת הספרים נוספים שהוא כתב, אבל אין שיעורי רב חיים, כי רב חיים גם לא מסר שיעורים, זאת אומרת, אני לא יודע אם לקרוא לזה הנהגה שונה, סגנון שונה, דרך אחרת, זה כמעט, כי הוא מגיל צעיר כל היום ישב בחדר ולמד ולא עניין אותו מה שקורה בחוץ.
אני אגיד לך משהו מעניין שסיפר לי הפיזיותרפיסט שטיפל ברב במשך שנים ארוכות, למעלה מ-20 שנה, אני חושב שהוא היה מגיע פה כל יום, ועושים הרב תרגילים בפיזיותרפיה, הוא יודע שעם כיפה סרוגה, אבל הוא יודע שהיה מאוד מאוד קשור עם הרב, הרב היה גם הלוקרת טוב אליו, שהוא...
הרב שיתף פעולה עם זה?
הרב שיתף פעולה, כל מה שהרופא אמר, הרב היה עושה גם, הליכות הוא היה עושה כל יום, והוא סיפר לי שפעם אחת הוא שאל את הרב, מבט של יהודי קצת פשוט, הוא אומר לה, מה פשט שהרב לא ראש שיבה? כל כך הרבה אנשים באים אליך, למה אתה לא ראשי? כמו שאלת, הוא אומר לו, דיבר איתו מאוד בצורה ידידותית, הרב התייחס אליו מאוד, והוא היה ככה ביחד. אז בהתחלה אומר שהרב ענה לו כזה בחיוך, אף אחד לא רצה אותי, אז נשארתי בבית. זה ההומור של הרב, זה גם היה אחד הדברים המיוחדים. אבל מיד אחר כך הרב אמר לו, אבא פעם אמר לי, אבא זה הסטייפלר, אמר לי פעם, אתה, התפקיד שלך, זה רק לשבת וללמוד, אתה לא יכול שיהיה לך עוד דולה לראש, לא להחזיק ישיבה, לא להיות רב שבית כנסת, שום דבר. רק לשבת וללמוד, זה הכוחות שהקדוש ברוך הוא נתן לך, וזה אתה מסוגל לעשות וזה תעשה. וזה דבר שנתבונן בו, זה דבר מאוד מעניין, כי הרב הרי היה תלמיד מובהק של החזון איש. כולם יודעים, הרב אצלו החזון איש זה קודש קודשים, ואבא שלו היה סטייפלר. והרב, כל דבר שהחזון איש עשה, זה אצלו, זה הלכה לדורי דורות. הדוד שלו. הדוד שני, הרב לא חיכה את החזון איש. הוא לא הציג את החזון איש, הוא לא כתב כמו שהחזון איש כתב את הספרים שלו, הוא לא למד באותו סגנון לימוד, ההספקים של הרב זה לא ההספקים שהחזון איש ככה היה לומד ביום. הרב, זה מה שאנחנו גם למדנו מהרב, את הדבר הזה שמצד אחד הוא היה חסיד עצום של החזון איש, וכל הרב שלו, הרב שח היה אצלו, אנחנו עכשיו אחרי פורים, אנחנו יודעים שהרב, יש משלוח מנות מפורסם שהרב שלח לרב שח בפורים, שאלות על כל השס, והרב הרגיש תלמיד של הרב שח, ומצד אחד הוא למד אצל כל גדולי ישראל, אבל בסוף הוא ידע לבחון את עצמו מה הוא מסוגל לעשות, הוא לא היה חיקוי של מישהו, משהו, וגם זה הרב תמיד היה אומר, אני עכשיו התחילה לפני שנה, אחרי התחילה מחזור של הדפיומי החדש, אז ראיתי זה בחוש, הגיעו הרבה אנשים לשאול, האם להתחיל ללמוד דפיומי, אברכים, אפילו נערים בישיבה קטנה, ויש כאלה שאמרו, הראשי שלנו לא מרשה, הוא אומר, זה לא בשביל בחורים, זה לא בשביל נערים צעירים, והרב היה אומר לכל אחד, לפי מה שמתאים לו, יש כאלה שהוא אמר להם, אתה תימד לפעמים, זה טוב לך. יש כאלה, זאת אומרת, זה, אין כלל בזה, כולם לומדים בצורה כאותי, כולם לומדים בצורה כאותי. הרב ידע לבחון מה הוא מסוגל, וכך הוא, וזה, ובתחום שלו, זה מה שהוא השקיע, ואני אומר, זה דבר מדהים, שהוא אף פעם לא הגיע לסיפוק. תמיד היה לו שאיפות הלאה, ועד סוף ימיו, הוא רצה לכתוב על עוד דברים, והוא רצה, אדם שכל כך עשה בחייו, כל כך הספיק, כל העולם מכיר אותו, כל כך הרבה הפיץ תורה, הוא עדיין לא הגיע לתחושת מיצוי, תמיד רגיש שיש לו עוד מה לעבוד, עוד מה ללמוד, עוד מה להספיק, עוד מה לדעת.
אמת הוא, אתה אומר שהוא היה לא היה ראש שיבה בצל, דרך אמונה, מי שמכיר, היה לפה יהודי, חסיד סאטמה מווילימסבורג, והוא אמר לי, במילים כאלה ביידיש, דה רבה זמן רבה, פון דרך אמונה, מהדרך אמונה הוא הרבה שלי, אתם לא מבינים, הוא אומר לי, איך אנחנו יכולים ללמוד את הרם, הוא אומר לי, זה, ואלה שבאמת אין בית כנסת היום שאין דרך אמונה, חוץ מספרים אחרים, זה ראש שיבה הכי גדול בעולם, אין, ולא מוכרים את זה בחנויות, כן, אין פה מסחר, כן, ואין בית כנסת בכל העולם שאין את זה, למה? בגלל מי שבאמת לומד בעמקות של דבר, אומרים שזה... זה, זה, זה כמו לפני 200 שנה, זה כמו הראשונים, איך זה כתוב, איך החידושים, אני מקבל טלפונים מאנשים כל הזמן, זה משהו ברמה ש, ש, שהקשבורך הוא שלח אתנו, את מורינו ורבינו, זכר צדיק וקדוש לברכה, כמתנה. זה לא מתאים לדור שלנו, לא מתאים לעשר דורות האחרונות, זה משהו שאין לו מקום. ואנחנו תופסים את זה בשנה האחרונה כזה עמוק, כזה קשה לנו. נשארנו יתומים, אבל ממש יתומים, מגיע שאלות, שאני אומר להם, בוא, אני לא יודע מה להגיד לך. כל פעם היה לנו בפינה, צדיק הגאון, הגדול רב חיים, שידענו, על כל צרה שיהיה, אתה יודע, יש רבני שכונה, אנחנו צריכים כל הסוגי רבנים, שיכולים לנות תשובות. יש, אני אספר לכם סיפור קטן, אני מקווה שאני לא גולש במקומות שלא רציתם לגלוש. לפני שבועיים שלוש, הרב הראשי של פנמה, הרב פרץ, הרב דוד פרץ, היה לי זכות להביא אותו לרב, לשאול אם לקחת את המשרה של הרב הראשי של פנמה או לא. והוא מספר לי, שמע, אני בבעיה. יש אצלי בקהילה עשרות, עשרות, עשרות ילדים בכל הגילים, שהם רק חיים בזכות מרן.
איך?
הרבה פעמים הרופאים לא נתנו לאישה להביא עוד ילדים, והלכו לשאול את רב חיים, ואמרו את הנתונים, רפואה, והרב חיים היה אומר להם, הרופאים לא יודעים מה מדברים. לא כל פעם, לפי השאלה. ואמונה של האנשים האלה, לפעמים זה אנשים פשוטים, אבל האמונה שלהם חזקה, והלכו והביאו ילדים. הוא אומר לי, תראה כמה עשרות ילדים בפנמה רק. לא, אל תלך לכל המקומות בעולם, אל תלך לבני ברק. עשרות, עשרות ילדים. עכשיו, מי עכשיו ייקח את האחריות? מי עכשיו ייקח את... תראה, אנחנו עוצרים פה דור. יש מישהו שאני יכול לשאול שאלה בדף, ויחזיר לי תשובה אחרי שעה, להמשיך הלאה? אין. אנחנו בבעיה רציני, אנחנו באמת יתומים. זה לא... אני זוכר שהרבנית זה עליה השלום, הצדקנית, כל יום אתה היה מגיע פה מאות אנשים, לפני נצח חמה הייתה יורדת שחרית בלדמן, 200 נשים, איזה יומים היו אז, שכחנו כבר, היא נפטרה אף בשנים כבר, שמרחם,
עשר,
היה בית,
עשר שנים.
עשר שנים כבר, בית ש... והיא אומרת לי פעם, אני פתאום, בשעה 11 בבוקר הייתה קבלת קהל שלה, ופתאום היא רואה בן אדם עם ילד, תינוק, בגיל שלושה ימים, רץ למעלה, אם אתה יודע, מחוסה עם איזה סמיכה או משהו, מה קרה פה, מה היו, מה זה? לא, זה ילד של הרב, זה ילד של הרב, והרבנית אומרת לי, נוסן, אתה יודע כמה כאלה יש? יש מאות ומאות 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 שמגיעים פה שרוצים, ואני משאיר אותם על הכיסא של הסטייפלה, ואני מכניס את השם לרב לברכה, והם יגידו נשמע אחר כך, אתה יודע, עם כל הפקלך שהרבנית היא נותנת סוכר, הרבנית נותנת יותר מה שהיה לו, זה הלב השלה היה יותר רחב מה שיש. והייתה נכנסת לה לרב, ובוכה לרב, נו, תביא לנו, תביא ברכה, תביא ברכה, הרבנית, אתה... ובאמת אנחנו יתומים בעניין הזה, אין לנו אנשים לענות תשובות כאלה.
ועכשיו חסרנו כל אלה.
נכון, אני רק רוצה להוסיף על מה שהוא אמר, שאתה אומר, הרב לא היה ראשי, אבל הרב הרי לא דיבר מעולם בציבור, הוא לא דיבר אף פעם במיקרופון.
מלבד פעם בשנה. בשיעור בלדרמן ביורצייט.
כן, רק בשיעור ביורצייט, שזה גם בשיעור קצר, אבל...
גם אבא שלו וגם בחזוניש. גם
פעמיים, של הסטייפלו ושל החזוניש, אבל הוא מעולם לא דיבר בציבור בדרשות סתם, אפילו לא באירועים ולא בשום מקום, הוא לא נסע לחוץ לארץ, הוא לא דיבר בטלפון, וכולם הכירו אותו, כל העולם הכירו אותו, איך הכירו אותו? רק מהספרים שלו, רק מהדברי תיאר שלו, אז הרב לא היה לו ישיבה רשמית, ולא היה לו שום משרה רשמית, אבל הוא הרביץ תיאר לכל כלל ישראל, והראיה שכולם, כולם הכירו אותו, כולם שמעו עליו, ורק מהתיאר, מזה שישב ולמד בבית, וזה שענה מכתבים לאנשים, והוא חיזק אנשים, אגב, מי שלמד פעם תורכס יישר, אז רואים כמה שהרב חי את בעיות הדור, כמו אדם שמסתובב עם כל היום עם בחורים.
והוא כתב את זה בשנים שעוד היה שעוד לא באו אליו כמעט.
באו, כן, אבל לא כמו השנים האחרונות שאנחנו הכרנו. אבל הרב ידע, הדבר ראשון, צריכים להבין, שהרב היה מקבל מכתבים, מכל הסוגים של האנשים, מכל סוגי הבעיות, הרב ידע בדיוק מה הדור מתמודד עכשיו. אני זוכר איך...
רק מהשאלות שבמכתבים.
רק מהשאלות, ורק מהכמות שאנשים שהיו, הוא היה שומע מהאנשים. רב נוסן גם יכול להעיד, איך שהרב היה קורא דפים ארוכים של אנשים, אנשים היו כותבים דף A4 צפו, בשנייה אחת, היה קורא את הכל וזוכר את כל אותם אנשים לפעמים יחושים, אולי הרב לא הבין, לא שמע.
כן, לא, אבל הנקודה שלוש, ראיתי.
במו עיניי ראיתי את זה גם, כן.
ואז הרב היה, הוא שמע את כל הצרות של הדור, אני אומר שהיה, היה הרבה פעמים שראינו את זה, אבל היה אחד הפעמים, שזה היה מאוד חזק, נכנס פה בחדר פה, אגב זה היה, זה היה מוצא שבס אחד, יר מוצא סיוס סלומון, הגיע במיוחד מחוץ לארץ.
המשגיח מלייקווד.
משגיח מלייקווד, שהוא צריך איפה שלהם, כן. הוא הגיע פה, הוא מאוד היה, הוא התחיל באמריקה, הנושא של האינטרנט, וזה היה מאוד אכפת לו, נדבר, 15 שנה אחורה או משהו כזה. הוא בא לפה, ואמר, אני רוצה שרב חיים יכתוב מכתב, אם רב חיים יכתוב איזה מכתב חזק על האינטרנט, אז יש סיכוי שזה יעשה רעש בעולם. הוא יושב עם הרב פה לבד, והרב ישב וכתב שהאינטרנט זה יורג בעלי אבו. ואז באמת היה לפני כל ההתקדמות הטכנולוגית, ואפילו מבני הבית שאמרו לרב, אולי קצת מוגזם, קצת מוגזם, והוא לא הסכים לשמוע. הוא אמר, אני יודע מה הבעיה. עכשיו, הבן אדם שלא היה לו טלפון, אדם שלא היה לו פקס בבית, כלום, לא הכיר טכנולוגיה. הוא חי את המצוקות של הדור.
הוא לא רצה להכיר טכנולוגיה.
נכון.
לא רוצה להכיר.
ולמרות זאת, יראה כמה זה מסוכן.
הוא ידע מה הבעיות של הדור עכשיו, מה זה, הוא שמע את הצעות, אני אומר, כדוגמה על עצמי אפילו אני אומר, שבקורונה, אז היה לי פגישה פה בחדר, פה ליד, אני יושב פה, ישבתי פה, הגיעו פה פרופסורים גדולים ממשרד הבריאות, אז לשכנע אותנו שצריך לדבר עם הרב, היו כל מיני ישיבות כאלה פה. אז שדיברתי איתם, אז בין הדברים אמרתי להם, שבימים האחרונים התחיל הידבקות רצינית בלייקווד ובמקומות האלה. אז הוא הפרופסור הגדול ממשרד הבריאות, אומר לי, מעניין איפה אתה יודע, כי אנחנו קיבלנו אתמול מייל ממשרד הבריאות בארצות הברית, שנהיה שם עכשיו, אמרתי לו, תקשיב איך אני יודע, כי אני מתחיל לזהות את ההיקף של הטלפונים שאני אתחיל לקבל מחוץ לארץ, שאנשים פונו לבית חולים וזה. היינו כמו מדד,
סייסמולוגים.
כן, של הציבור, כי באמת, פה הרגישו, כלי ישראל הכל התנקז לפה, מכל העדות והחוגים, כשמישהו היה חולה, מיד מתקשרים לפה, אליי, אל רב נוסן, אל רב גדלי, כל האנשים שהסתובבו פה, קיבלו כל יום מאות טלפונים, ופשוט המצפן של כלי ישראל היה פה הבית. אז אם אני, אז מה הרב, איך הוא ידע, ואנשים לא מבינים כמה זה היה הלוח לבובוי. גם שאני בעצמי ראיתי המון פעמים, וגם סיפר לי דוד שלי, רב זליק ברמן, שהיה לומד עם הרב חברוס שנים אחורה, אומר שהרב לא היה זוכר שום דבר. באמת, הרי כל דבר שלא קשור ללימוד, הוא לא היה זוכר תאריכי לידה של הילדים שלו.
שמות של אנשים.
שמות של אנשים, שום דבר. שמות של חולים, בלי סוף היינו רואים, הוא יכול להגיד, כבר אמרו לי את השם הזה. והוא חידש לרב זליק ברמן, שזה גם היה בשנים עברו. זה פשוט לא יאומן. בינם ששמע מאות שמות ביום, אנשים שהוא לא הכיר. לא משפחה שלו.
כי את זה הוא לקחת לתשומת לב.
אנשים לא מבינים כמה שהוא היה נראה, שהוא רוכז בלימוד והכל, כמה שהוא נסע לוח לבוא ואת את כלל ישראל.
אז אנשים שהיו באים לשאול או לדבר איתו בלימוד, כשהיו תקופות כאלה.
היחידים שהוא כן שמע חוץ מהשמות האלה, זה אנשים שכתבו אותו בלימוד הרבה.
כן.
מי שכתב איתו בלימוד, הוא לא, פתאום אחד, הראיתי אחד מכניס, הביאו ספר אליו, והוא רואה את השם, הוא כל פעם ראה אם יש כתוב שם, בגלל שאם לא היה כתוב למשל איפה להחזיר הוראות של הספר, הוא מאוד, מאוד כעס על הבן אדם. כל ספר חייב שיהיה כתוב טלפון או משהו, או פקס או משהו, שאפשר לכתוב חזר הוראות אם יש איזה משהו בספר. ופעם אחת הרב מרים את העיניים שלו, אתה יהודה, אני לא זוכר את השם. מהמכתבים, זה שטלה. אתה יהודה זה מהמכתבים, אומר לי, כן, כן. זה היה, מי שדיבר איתו בלימוד, הוא זכר אותו. מי שדיבר איתו עשר פעמים, אני יכול להגיד לך, אני נתן יפה, הוא לא זכר את השם שלי. ואני הייתי כל פעם לך, אז אומר, יפה מקופת העיר.
כן.
לא, אני לא פגוע.
אני חושב שהוא כן כבר הכיר אותך, אבל...
אתה מבין, בלימוד התורה, לא שום דבר אחר, לא עניין אותו, והוא ידע לשכוח מכל דבר, אפילו שאמרו לו, היה לו פרסונליטי, היה לו... הוא יכול לצחוק עם אנשים, הוא יכול לתת מילה טובה, והוא יכול...
ובאותו רגע היה נראה שהוא ממש...
כן, שהוא חי את העולם.
זה מעניין אותו, וזה, כן.
ובום, פותח ספר ומשיכה.
שנייה אחרי זה, הוא לא זכר. באמת היו צריכים להזכיר לו, היה פה מי שהיה פה זה, הוא לא יודע מה אתה רוצה ממנו.
היה צריך להזכיר לו גם כן זמנים של תפילות, ושל צריך לאכול.
איזה יום היום? איזה יום היום? אני מדבר איתך לא הרי יום, 50 שנה אחורה, אבא שמספר כשהוא היה ילד. והיה שואל את הרבנית, איזה יום היום? הוא לא רצה לזכור שום דבר. לא איזה...
גם אוכל. זה היה כל לילה. שפותחו אותו אוכל, הרבנית היה אומרת לו, זה מזונות, זה שהכל, וזה אדומו. לא...
ואחרי זה ברוך אחרינו, צריך להגיד לו מה, כולו זכר כבר מה הוא בירך, על מה הוא בירך.
כי האוכל, הוא אכל כי צריך לאכול, ומבחינתו, אם זה מזונות...
הוא אף פעם לא סיגף את עצמו, הוא אכל, והוא ישן תמיד כמה שהוא צריך לישון, זה גם הציבור צריך לדעת, סתם הציבור צריך ששומע אותנו, מאוד ראו אצלו את הדבר הזה, הוא לא עשה דברים מוזרים, מדבר עם מודנה, הוא לא התנהג מוזר, הוא לא היה, לא היה דבר כזה שפתאום הולך לישון מאוד מאוחר.
כמה שעות הוא היה ישן בלילה?
הוא היה ישן קצת, כי הלוואי שאנחנו נזכה להיות בכוחות שלו, הוא בן אדם רוחני, אבל הוא היה הולך לישון, הוא אומר, אחי כמה שעות היה, הוא אומר, אני כבר נגמר לי לישון. נגמר לי לישון, והיה קם ללמוד בלילה, ללמוד את תיקוך צויס, אחרי זה היה לומד הקבולה, לומד הקבולה שלו, שאנחנו לא יודעים בדיוק את הסדר, אבל אבא שלי אמר לי, ואחרי זה הוא לפעמים היה חוזר לישון, ושוב פעם קם בלילה, זה תלוי בקיץ, בחורף, והוא היה לומד אז בלילה, את כל הלימודים שלו, היה מתחיל את כל הגמור הירושלמי, וכל הדברים האלה, ואז תלוי אם הנץ מוקדם, או הנץ מוחר, מפעל מנץ תמיד, אבל לפעמים היה לו יותר שעות, לפעמים פחות שעות, ואז אחרי התפילה היה לו את הסדר, שרבי למען היה מגיע פה לדבר איתו, היה שנים שהיה גם קבלת קהל בבוקר, ואחרי זה ענך.
בוא נחזור אחורה, שנים שהמשפחת קניאבסקי גדלו בבית של שתי חדרים, כל כן. המשפחה, החדר שינה של ילדים זה היה סלון, והרב יושב ולומד שם מתי שילדים ישנו. אל תחשוב שהכל היה כזה...
באמצע החדר הוא למד, והם ישנים מסביב.
כן, וזה היה הבית, לא היה קומה שנייה. שהמשפחה גדלו במטבח פצפונת, עם חדר שינה הקטן של ההורים, שכולם מכירים, ככה יצאו מהחדר של הרב, והסלון גדלו, גם משפחה גדל
שם.
שמונה ילדים.
צריך להזכיר שהרבנית גדלה בבית של 10 ילדים אצל מרן הרב אלישיב. גם שני חדרים.
הרבנית הייתה אומרת ששואלים אותה, מי יותר מסמיד? אבא שלך הוא בעליך, אומרת, תמיד אני מסתבך את מה שאלה הזאת.
זה גדלות של דבר, וגם קיבלו את כל עם ישראל, נוסף על כל הדבר הזה.
היה מקום גם לכל עם ישראל. אני רוצה שנעשה הפסקה קצרה, ומיד נמשיך כאן בשיחה המרתקת עם הנכד של מרן שר התורה, רב חיים קניאבסקי, רב ינקב קניאבסקי והרב נתן יפה, אנחנו מיד שווים. בקודש פנימה, אנחנו בתוך קודש הקודשים, בחדרו של מרן שר התורה, רב חיים קניאבסקי, שנה קשה מאוד אחרי הסתלקותו בשושן פורים, לפני שנה, ואיתנו כאן בחדר הזה, חדר הקדוש הזה, חדר שכולו ספרים, הנכד רב ינקב קניאבסקי והרב נתן יפה, מאנשי קופת העיר, שגם היה מקורב הרבה מאוד שנים, והזכרנו מקודם את הרבנית, ובוא נחזור לקשר בין הרב לרבנית. מרן רב חיים עם הרבנית מרת בת שבע, ביתו של מרן הרב אלישיב, זה היה לא רק בית שנועל על ידי שניהם, אלא שכל אחד גם כן תרם לשני, מעבר לבני זוג, לא משנה, גדולים בישראל או שלא, כי הצרות היו באים לרב, הצרות היו באות גם לרבנית. היה פה חיבור יומיומי.
צריכים להבין שגם הבוקר כמעט התחיל באותו זמן. כן. הרבנית היה אומרת ברכות, ברכת השחר לערב, בבית.
כל בוקר הרבנית המברכת, הרב היה נאומן, היה יפה לראות את זה. יש לנו גם וידאו שזה מאוד יפה, איך שהיא עומדת לעד הסטנדר. כל בוקר, לא היום מתחילים את היום, לפני שהיא לא הולכת לבית כנסת, מי שהיא אומרת לו את הברוכס, כל בוקר זה שחר, והוא נאומן, וככה הם הולכים לבית כנסת.
ואז הרבנית היה יורדת למטה, לעזרת נשים, מדובר פה שנצח חמה ב4:30 בבוקר, פעם הייתי פה כמה פעמים, עזרת נשים מלאה, לא 30-40, מלאה ממש, ולדמן אי אפשר להכניס סיכה, מחכים לרב לרדת, רב היה יורד כבר עם טלית ותפילין לבוש, וזה כבר כמה שעות שהרב יושב ולומד, כל מה שהוא היה צריך לתפוס לפני שחרית, צריך להבין, ו... בשנים הקודמות שהיה בריתות בכל הארץ, בוא, אנחנו יכולים ללכת אחורה ש...
הוא היה נוסע לכל מקום שהם מזמינים אותו.
בכל מקום, וזה מה שסיפרתי בחוץ לארץ, באיזה הספד, אמרתי, תשמע, אנחנו צריכים להתבייש מעצמנו. אנחנו אומרים לפעמים, אנשים מתקשים, תקשיב, היום אני עמוס, תדבר איתי מחר. מה זה, מה זה מילה עמוס? אתה לוקח רב חיים, שגמר, ש"ס, בבלי, ושאל מספרו, ספרי, רמב"ם, שולחן ערוך, הכל בשנה, בעשרת ימי תשובה, הוא גמר כל יום ספר תהילים, וגם קבלת קהל של מאות אנשים ביום, גם בריתות בכל הארץ.
ולכתוב את הספרים.
ולכתוב את הספרים, ולשאלות במכתבים, הכל.
ואתה עמוס.
בדיוק. מה? אתה מרגיש טיפש.
והדוד שלי, רב זה גבוהם, שדיבר איתי השבוע, אז הוא תיאר לי גם, שהרב היה חוזר, הוא היה לומד עם הרב ב4 אחרי צהריים. 4, על השנייה מתחילים ללמוד, כל יום. והוא אומר שהרב היה חוזר מבריתות, והרב היה אומר לו הרבה פעמים, אני חוזר עכשיו מ4 רוחיס השומיים, זה היה כזה ביטוי של הרב, שהיו הם בהרבה מקומות, הם נוסעים לצפת, למקומות הכי רחוקים בארץ, עם הרכבים של פעם, והכבישים של פעם, ואומר, היה מגיע, והוא היה עייף, ראו שהוא עייף, לא היה פה מקום בכלל לזה.
תלתולי הדרכים.
הוא היה מתחיל ללמוד, מתיישב כמובן, ואין דבר כזה להגיד לחבוס, אנחנו הולכים לישון קצת, ננוח, מיד מגיע, פותח את הגמורה, מתחיל ללמוד, ובאותו רגע, אתה לא רואה שהוא עייף. פשוט לא רואה עליו שום דבר. הוא אומר, יושבים ולומדים באותה הסמודה של כל יום, לא רלוונטי מה היה דקה קודם. הוא אומר גם הרבה יותר מזה, הוא אומר, היה נולד ילדים, זאת אומרת, נולד לרב נכדים. מהחתן שלו שלומד איתו חבוס, הרב למד עם כל החתנים שלו חבוס, סתם, איך אנחנו מכירים בן אדם שזה הקר שלו עם החתנים שלו, כולם קבעים לחבוס, וכל החתנים, אחד הוא למד בשלוש בלילה, אחד הוא למד בבוקר, אחד הוא למד אחרי צהריים, כל אחד זמנים, קביעות, וכל אחד הוא סיים, איתו הוא סיים שס, איתו הוא סיים את כל
אחרי, וכל אחד משהו אחר למד,
כל אחד משהו אחר, כל אחד סדר לימוד שונה, הוא הכיר את החתנים, הוא יודע מה כל אחד יכול ללמוד איתו, הוא אומר, היו מגיעים, נולד ילד, או אפילו היה צרות, פה היה חולה, החתן שלו הגדול היה חולה המחנה, וכל מיני תקופות קשות, מגיעים, התחילת הלימוד, יכול להגיד מזל טוב, או להגיד רפואי שלי, או משהו כזה, ומיד מתחיל ללמוד, אין מתחיל לדבר איך הבת שלי מרגישה, היולדת, איך אחרת עם הילדים, שום דבר. מדברים? זה כן. לא היה דבר כזה שהוא לא מתייחס. הוא התייחס להכל, הוא ידע מה קורה, הוא היה מגיע, אני אומר אפילו דוגמה, אנשים צריכים להבין, בחנוכה למשל, הוא היה הולך כל יום הוא היה הולך לילד אחר. קביעות. אין דבר כזה, אני רבחן כנס כי אין לי זמן. אני נמצא כמובן שתי דקות, אבל היה מגיע בקביעות, וכל שנה, עד סוף ימיו, לכל הילדים שלו, בחנוכה, ובכל המועד. ומחלק חד, מחנוכה לנו כל הנכדים והנינים.
לפי השנים, עשרות אגורות.
עשרות אגורות, אתה הסופר, עשרות אגורות, אתה בן 3, אתה תקבל 30 אגורות, ועוד 10 אגורות לשנה הבאה. עשה את כל מה שצריך, הוא אמר פעם לאבא שלי, למה שצריך יש זמן. אבל מה שלא צריך אין זמן. אבל מה שצריך יש זמן לאכול.
צריכים להבין שהרב לא החליף שעון. לא היה שעון קיץ, שעון חורב. השעון של הרב היה ככה, נצח אמה, מנחה גדולה, ושקיע. שום דבר אחר לא נהיה. שהיה קבלת קהל בלילה פה, בעשר.
שקיע היה לא רלוונטי רק בערב שבת ומוצאי
שבת. לא, מייריב.
מייריב דקות אחרי, שקיע היה מייריב כל יום. עכשיו, אין הבדל, חנוכה פורים, אין שום דבר.
מוצאי פורים. כולם עם סעודות פורים, הוא מייריב בזמן, אין חוכמות, כולם בתקציב שקוראים, הוא מתפעל מייריב, זה על הדקה.
אנחנו יוצאים מפורים, איך נראה פורים פה בבית?
נוס נפיה פה, ראה פה מה הלך פה בשנים האחרונות.
היה פה הרבה הרבה דברים, היה שנים תשמע, היה שנים שהיו צריכים לסגור פה את המקום הרכב של כל העולם בחמות.
אברה, היה שנה אחת, אתה זוכר שהרב עלה למעלה, שהרב עלה למעלה וסגר בעצמו דלת, כי הוא רצה לכתוב כדי שתראה, הוא היה לו חוק בעלי עבור, שכל פורים הוא כותב כמה עבור תכנתשים על המגילה. והוא ראה שמגיע כבר השקיע את קבלת קהל של פורים.
צריך להבין, כל ירושלים מגיע לבני ברק, בשביל הרב לקבל פורים. כי להם יש זמן. יודעים מה זה יום פורים, הברכות של יום פורים יכולנו להפוך. מהכל.
רק השמות שהגיעו מהארגונים, זה יכל לפרנס תעסוקה לימים שלמים. כל הארגונים, כולם זה.
ומהבוקר, מפנות בוקר, אנשים מגיעים מכל הארץ.
על הנץ, על הנץ, מה שהלך פה כבר בנץ. היה אנשים שהיה להם שנים קבועות לבוא בנץ בפורים. היו פה...
עכשיו, בשנים האחרונות, הקבועים לא יכלו להמשיך עם קבועים, בגלל שפשוט אי אפשר. הרב גם הייתה מבוגר, וכבר הפסיק לרדת למטה, ולמטה, אתה חלבין, אתה יודע מה היה פה. לפני כמה שנים בערב פסח, אז קופת עיר שם וידאו למטה, כדי לא להמיס את ה... אתה חלבין, הרוב המינן של אדמן, בגיל 60 פלוס, כן? וזה מאות אנשים. לא יכולו להכניס עוד, 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 עוד 3,000 אנשים מגיעים ודורסים, אי אפשר וזה. אז הוא יוצא וידאו בחוץ בגלל זה. לא היה ברירה. היה שנים ששמו מדרגות, אין ברירה. פה, הציבור, עם ישראל גדל, בלי עין עורר, ברוך השם. בסדר גודל שזה, גם
התחבורה
השתנה, כל אחד יש רכב, כל אחד זה...
והגיעו גם מכל הסגנונות, מכל הסגנונות, שזה לא יאומן. אתה יכול להביא, רמוס נפיה יכול להביא, בבת אחת, להביא באותו קבלת קהל, יהודי אחד, סט מרחוסית, שלא מצביע בבחירות, ובכלל מוזר שהוא מגיע לליטביש רבה, ומצד שני להביא יהודי מפנמה, עולה חדש, מצורפת, או משהו...
האמונה שהיו לאנשים, אני רוצה לחזור על זה עוד פעם, אמונה שהיו אנשים, היה סיפור קטן, אני אספר לך סיפור אחד, יש מיליון וכל אחד יש סיפורים, כל אחד בבית שלו יש סיפור, זה כמו אצל הרבנית, שהרבנית נפטרה, ואוצקול הוציא ספר, נפתולי ויינברגר, הוציא ספר, עכשיו הוא הוציא מערב, הוא איש באמת יקר, שביקורים, הוא יודע לכתוב, וכל אחד, איפה שהלכתי, אמרו לי, אצלי הרבנית נסעה לי ככה ככה, אלא כל אחד היא עשתה, אבל כל אחד הרגישה, שאת יחידה שיש, זה לא יומן, כל אחד קיבלה נשיקה וקיבלה סוכריות וכל אחד עם כזה חום והיה 4,000 איש בחוץ מחכה לך רק לצאת למנחה אבל כל אחד קיבל ואין הבדל כמה דתי, לפעמים היא אמרה מילה, ולמשל זה כזה חיוך, אז הבן אדם קיבל את זה, להתלבש קצת יותר בצניות, אבל כזה חיוך. אבל היה סיפור אחד, שאני הבאתי, בן אדם מארגנטינה, הבן שלה היה חולה כבר פעם אחת במחלה, והפעם השנייה, אחרי פעם השנייה, הוא היה בגיל 11 או משהו כזה, רופאים אמרו לו, תשמע, יש משהו לעשות כדי שלא יקבל את זה עוד פעם, בגלל שאם יקבל את זה עוד פעם, לא, הגוף לא יכול לעבוד מול כמו הכימותרפיה וכל זה. אבל זה 50-50. אם מקבלים איזה infection, במתי שמקבלים את הטיפול הזה, אז נגמר.
זיהום.
זיהום, אז זה נגמר. אז או לעשות או לא לעשות. זו השאלה. הלכו לפירה. רמי לפירה, הרב היה שולח עליו המון. המון. ופירה אמר, באמת, זה 50-50. תלך לפרופסור זה, תלך לפרופסור, הלכו לפרופסור, מה שהוא אמר, למה יש 50-50, היחיד שיכול להגיד, זה בורן רב חיים. הוא הגיע מיוחד בארגנטינה, זה יהודי, הוא לא טס, יהודי, צדיק, תמים.
פשוט.
כן, כן, אין יהודי פשוט, בצלל, אין כזה דבר.
פשוט בעינינו, הוא לא פשוט.
בעינינו, בדיוק, אנחנו לא יכולים לדעת מה יש.
כל יהודי הוא קודש קודשים.
נכון. בקיצר, מגיע לרב, אני זוכר את זה עד היום, אבל אני זוכר את זה עם כל פרט שבפרט. אנחנו נכנסים פנימה, הוא הגיע בבוקר מארגנטינה, הוא כבר ב-11 וחצי, 12 מחכה פה, אנחנו נכנסים פנימה, הרב יש על הכיסא עם הידיעות, ופתאום שאני מדבר עם הרב, עכשיו עם הסטנדר בצד, הוא פתאום מחזיק את הידיים על הידיעות, כזה קצת קדימה, כזה מקשיב, ואני צועק. הוא אומר לה, היהודי הזה הגיע מארגנטינה, הבן שלו זה, לעשות או לא לעשות? הרופאים אומרים, שאם לא עושים, אז אם יבוא חמול על אצלם פעם הבאה, מחלה, הגוף לא יכול להצליח מול כל הטיפולים, ובצד השני, אם עושים, ויקבל זיהום בבית חולים או משהו כזה, שזה קורה לפעמים, הלך עליו. מה עושים? ואני רואה שאיך הרב מרגיש, חושב, אחרי 3 שניות, תעשה ותתפללו. והבן אדם מתחיל לבכות. לבכות. אבל בחיות, בחיות, בחיות. ואני מוציא אותו החוצה. שמע, קבלת קהל צריך להכניס 300 איש בחצי שעה, כן? כל מה שסיפרתי עכשיו זה בערך 35-40 שניות, כן? אצל הרב, אתה יודע, אצלנו, פתאום אתה מסתכל על המקליט שלך, אתה אומר, מה, הייתי שם רבע שעה, איך פתאום כתוב 4 דקות? איך זה יכול להיות? ואני מוציא אותו החוצה, וסגרתי את הדלת, מעבר קטן בין החדרים, ואני אומר לו, לא נזכיר את שמות, עכשיו תחזור לארגנטינה. עכשיו תחזור, עכשיו, עכשיו, מתי קראתי סבא? כדי לחזק אותו, כדי שהוא לא יתבלבל, אתה יודע, הפעם הראשונה שהוא היה אצל הרב, בחיים שלו, ביטור, קיבל שוק חיים שלו, מתחיל לבכות לי, הוא אומר לי, תודה רבה, הבא, וחזר. צריך להבין, זה שאלות, נכון, הגיע הרבה שאלות בשידוכים, הרבה שאלות ברפואה, בכל מיני דברים, אבל היה פעם בחור פה, בישיבות פה בבני ברק, ישיבות החשובות, הוא מגיע לרב, לא נגיד את המשך הסיפור, אבל תחילת הסיפור, הוא מספר לרב שהוא צריך שידוך, הוא אומר לי, שנה שעברה הייתי פה, והשרות שלי נפלו, רופאים לא ידעו מה זה, ונכנסתי לרב, הרב אמר לי, לגמור איזה מסכת, לא זוכר איזה מסכת, וגמרתי וחזרתי, ועם ראשי טייסווס, והשרות חזרו, היה נראה בחור זה, ואז הרב אמר לו, אתה רוצה שידוך, תגדול זקן, והוא מתחיל לעשות, אני אגיד לך את האמת, לקחתי את הבחור הזה, אמרתי, תגיד, אתה משוגע, תגיד לי, אני לא מכיר אותך, אבל אני מכיר כבר... את הסיפור ממה שאתה סיפרת, לא שאני...
כן.
שמתי אותו בסוכה מאחורי שהרב ישב, אמרתי, תגיד לי, אתה הכל בסדר, אתה רוצה להתחתן? הרב אמר לך, בוא.
והוא כבר מלומד.
כן, מלומד בניסים, בניסים ממש. אבל תשמע, רב ינקי יש לו 1,500,000 סיפורים.
אנחנו עושים עוד עצירה עכשיו, ואנחנו מיד שווים לעוד שעה מקודש הקודושים. ככה אני מרגיש כאן בחדר הזה, החדר שבו מרן רב חיים היה יושב ולומד, עם הנכד רב ינקי קניאבסקי והמקורב רב נוסן יפה. מיד שווים לעוד שעה מרתקת.
קודש פנימה, שנה לפטירתו של מרן שר התורה רבי חיים קניאבסקי זצ"ל, עם בצלאל כהן.
שמי רבו, ומו דורש בזכה יתור לך יום ישראל, לא עושה כל החיה, ומאג לא, ומה קורי ומרו אמן. ושתבח וספר ושחימה ושנשא ושדור ושלה ושלוש מלכושה בריחו וישא שלם ומו וישא שלם עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן.
קודש פנימה, מוצאי שושן פורים, שנה להסתלקותו של מרן רבנו שר התורה רב חיים קניבסקי זכר צדיק וקדוש לברכה. אנחנו ישובים בחדרו, חדר הלימוד שלו רחוב רשב"ם בבני ברק, עם שניים, הנכד הרב יעקב ישראל קניבסקי המכונה רב ינקי קניבסקי והרב נתן יפה. התחלנו שעה קודמת לדבר על מרן רב חיים קניבסקי ואנחנו ממשיכים בשעה הזו, ולא תספיק לנו השעה הזו. אפשר לשבת פה ימים ולילות ולהעלות זיכרונות ו...
וגם בכל תחום שיש, בכל תחום שיש עולם ומלואו.
אז אני רוצה את השעה הזו דווקא לפתוח חסד, צדקה, קופת העיר. מרן רב חיים קניבסקי בבת עינו היה קופת העיר, עיסוקו בצדקה ובחסדים כל השנים נדמה לי הרבה לפני קופת העיר.
מה אני אגיד לכם? השייכות לבית הרב זה היה דרך קופת העיר.
אתה הכרת את הרב בגלל קופת
העיר. אני הכרתי את הרב בגלל קופת העיר, ובזכות זה הרבה אנשים שלחו לי בקשות לשאול את הרב, אם זה רבנים, וזה משהו מאוד מעניין, אנחנו במוצאי פורים כרגע. זה היה ככה שהייתי שואל את רבנים בתפוצות לעזור לקופת העיר, ולפני פורים היה מקבל שאלה. אני ירחו, אז צריכים לעזור רק לעניים במקום, אם זה טורונטו, אם זה מונטריאול, אם זה אנגליה, אם זה צרפת, אם זה זה, ורוצים לדעת מה הרב, אז שואלים את זה גם דרכי, והייתי שואל את הרב, הרב היה אומר, זה שווה בשווה, ויש כאלה שאוחזים שאני ארץ ישראל קוידמין, זה שאלה פסק, שלא רק אחד שאל, ולא שתיים, אני חושב שעברנו את ה-40, ואני אומר לרבנים האלה, כבר שאלתי ויש לי הקלטות, אבל אתה יודע מה? נשאל עוד פעם.
ותמיד אותה תשובה?
תמיד אותה תשובה. כמובן, אילו ואילו דברים חשובים, אבל אני ארץ ישראל, היה פעם סיפור, מדבר על צדקה, קופת העיר, היה פעם ביום שישי אחד, הייתי קבל טלפון, היה פה גבאי, רמוי שסימותני, איש יקר, כולם מכירים אותו, ופתאום אני מקבל טלפון מלו, נתן, יש פה צ'ק גדול. אמרתי, מה קרה? הוא אומר לי, יהודי, הגיע יהודי, אונונימי לגמרי, לבית הרב, אתה יודע, להיכנס לבית הרב היה הכי קל בעולם, להיכנס למכולת היותר קשה. כל עם ישראל, כל הסגנונות, בית הרב פתוח לעם כולם.
הוא בא והניח צ'ק.
והגיע לרב עם צ'ק פתוח, סכום. אני זוכר, אם אני זוכר נכון, זה היה 120 אלף דולר. הוא אומר, לאיפה שהרב רוצה? עכשיו, צ'קים בארצות הברית, לא חייב שיהיה כתוב שם או כתובת, מי הנותן. והרב אומר, ניתן את זה לקופת העיר. אני אקבל טלפון ממנו, ואני שואל אותה, אתה בטוח? תשמע, אני אשלח את זה לארצות הברית, בפדקס, לפקיד, אתה יודע. זה היה לפני, זה 12, 15 שעה, אני לא זוכר בדיוק. ואני אומר לרמי, שאתה בטוח? אתה בטוח? כמה אפסים כתוב שם? אז הוא אומר לי, בכסף אני לא מבין, אבל באפסים אני מבין. וזה לא יומה, ובן אדם הזה יגיע עוד פעם, שהייתי, עם צ'ק של 80 אלף דולר, ואני אמרתי, תקשיב, היהודי שלך יכול להישאר אנונימי, הוא ממשיך. הוא מפסיק, הוא צריך להגיד לנו מי הוא. אבל הכוח של הרב, משך כספים לצדקה ולתורה.
אני רוצה להגיד נקודה גם, שאנשים לא יודעים, זה אנחנו ראינו מהמקום שלנו, שאנשים חושבים שהרב קופת העיר היו רותמים אותו בשביל קופת העיר או משהו כזה. אנחנו ראינו שהרב היה לו רגש של הכועס הטוב לראשי קופת העיר, אלה שפתחו את קופת העיר. הרב הרגיש שהוא מכיר להם טובה, שהם עושים כביכול בשבילו את העבודה, שהם בפועל מנהלים את העסק הזה, אנשים לא יודעים שהיה נותן בערב יום טבע, היה נותן לראשי קופת עיר שהם לא אוהבים שמדברים עם השמות שלהם, היה נותן להם מהדלת מינים שנתנו לרב, היה נותן לרב הרבה אתרוגים יפים, הרבה, אז היה נותן אתרוג אחד בשבילהם, כי הוא הרגיש שהוא צריך לתת להם הקוסט, אבל זה שהם עושים את הצדוק, כביכול הם היו אמורים להכיר טובה לרב, שהרב עומד ומשרת את הקופה, וכל כך הרבה אומר לאנשים לתרום וכותב, ומגיע לאסיפות, והכל, מה שהם מבקשים, להפך הוא הרגיש שהם עושים בשבילו את העבודה, כביכול עליו מוטל לדאוג לרווחה של העניים של כלל ישראל. מה התפקיד שלו בכלל? הוא יושב בבית, אין לו, הוא לא נושא באחריות, הוא נשא באחריות של כלל ישראל, הרגיש שזה מוטל עליו, ולכן גם היה ההירתמות שלו לכל רעיון, לכל יוזמה, לכל...
אם זה יעזור, כל יוזמה שאנחנו מבקשים, אם זה יעזור, שבזכות זה יהיה למשפחות מה לאכול, בזכות זה יהיה טיפול שיניים לאנשים, בזכות זה יהיה תרופות לאנשים, פסיכולוגי, כל מה שצריכים שהקופת, אתה יודע, הקופת זה מעל 50 מיליון דולר בשנה, זה משהו ענק, והכל מקצועי, לראות שכל הכסף הולך למקום הנכון, כל שקל ושקל רשום ומסודר, והרבנים היחידים שעושים את ההחלטות, וכל זה לפי הוראות של גדולי ישראל. הייתי פה כמה פעמים, פעם אחת הייתי פה מוצאי שבת, עם כמה שאלות של הרבנים שלחו אותי, הרבנים זה המנדל שפרן, ביודה סילמן, מישהו שאול קליין, שמול איזה שטנר, ואל קריב, רוגוס, הם יושבים על כל בקשה ובקשה, והם מחליטים, והחלטה שלהם הוא הקדוש. ושאלו אותי עם כמה שאלות, שעוד לא קיבלו הכרעה עליהם, ונכון לשאול להגיע לרב, הרב הקשיב, כמו שיש לו זמן, לכל אחד ואחד, וענה תשובות, ברור אחד אחד, זה כן, זה לא, זה רק אם אפשר להעביר תרומה, לא דרך האבא, כל מיני שאלות, בגלל יש הרבה שאלות, היה לנו פה למשל, מישהו שלא רצה להביא את הדפי בנק שלו, בקופת יהודים, צריך לכל יהיה מסודר,
שקוף, קלאב,
כן, לא אין חב קלאב, גם אתה רוצה לעזור לבן אדם, אתה צריך לדעת כל הסיפור, לדעת חצי סיפור, אז הוא לא יתקדם לשום מקום, לא עזרת לו, הכסף לא ילך למקום הנכון, זה לא עניין, אני כל פעם מספר לאנשים שאני פוגש אותם, אמרתי שכמו מישהו הולך לרופא והוא מביא לך תרופה ליד והבעיה שלך ברגל, הוא הביא לך תרופה, נכון, לתת כסף לבן אדם, אם זה לא הולך למקום הנכון אז בזבזת, או הרסת אפילו, בגלל הוא התחגל לקחת, לקבל כסף שלא מטפל בבעיה שלו, אז זה לא חוכמה למהר ולכל צריך להיות מחר בבוקר, אין, יש אסיפת רבנים, צריך לפני כן בדיקה, ברור, כמובן מכובד, וזה נשים צדקניות שמתעסקות עם זה, אבל הכל צריך ללכת לפי הספר. המשפחה יקבל יותר עזרה, אם זה מה שהם צריכים. ושמישהו לא רוצה להביא את הדפים שלו, הדפי בנק, צריך לחשוד בו. אז הרב אמר, ככה וככה, עבר את כל השלבים. כמו שזה ארגון שלו.
עכשיו צריך להבין, כי הרב עצמו, בחיים הפרטיים שלו, הוא לא צריך כלום. באמת לא שום דבר, אכל ממש את הארוחות שלו, ארוחות פשוטות, ולא
היה... צורת מטבע לא הכיר.
לא הכיר, לא עניין אותו.
לא הכיר צורת מטבע. 100 שקל, מיליון שקל, זה אותו דבר אצלו, תקבל אותו ישר כוח עם אותו ברוכים הבאים.
אבל שיהיה לאנשים אחרים, הוא ידע טוב מאוד להחשיב את זה, כמה זה חשוב שיתנו את הכסף.
וכשזה נגע לאחרים, צדקות וזה, הוא הבין כמה הוא צריך עכשיו סכום כזה או אחר, אלא גם להיכנס לסכומים?
היה לפעמים שהיה, אתה יודע, הוא לא אהב שנוסעים לחול. חוץ לארץ אז לא, זה טריף חזר. והייתי מגיע אליו. אז פעם אחת, אני בטעות אמרתי שאני עושה היום לחוץ לארץ, אז היה פה בחדר. בחדר הזה הוא נכנס לי, היה לי איזו שאלה דחופה, אז הוא אומר, היו יצא לדרקו, אז הוא קם. בגלל יצא לדרקו.
הוא כאילו לבא אותי.
עד הדלת, מאז אני לא אמרתי לו שאני יוצא. לא, אני לא רוצה לטריח, אני לא הוצאתי דווקא, אז היה בטעות כזה. והיה נותן כזה, תלך לשולם ותחזור לשולם ותצליח. כל פעם ברכה ש...
והיו פעמים שאומר לך, אל תיסע?
כן.
כן רבי, הוא יחשיב, הוא יחשיב את העניין הזה, שאנשים עושים את החסד הזה שעושים אנשים אחרים, למרות שלעצמו לא צריך שום דבר, אבל הוא ידע שאנשים אחרים צריכים, וצריכים הרבה, ויש כאלה שצריכים שיעזרו להם בסכומים גדולים, הוא היה יכול להגיד, לתת סכומים מאוד גדולים לפעמים לאנשים שהיו צריכים את זה, למרות שהוא לעצמו, כאילו בכל, הוא לא מבין בכלל בכסף, זה לא מעניין אותו בכלל שום דבר, ולא היה אפשר בכלל לשמח אותו בגשמיאס, להביא לו כסף, זה לא דיבר, כמו שמנוס נאמר, אנשים מביאים לו צ'קים גדולים מאוד, אומרים לו, שהרב יעשה עם זה מה שהוא רוצה, זה פשוט לא עניין אותו, שאלו אותו מה ישמח את הרב, שתשב ותלמד, שתלמד.
תעזוב אותי, תן לי משם ללמוד, ממש ככה.
אנשים שאלו, מאיפה הרב ידע מה לענות?
דבר ראשון,
אנחנו יודעים פה קדוש.
דבר ראשון, הרב בעצמו התבטא כמה פעמים, שהוא מרגיש שקדוש ברוך הוא שם לו את המילים בפה, נותן לו סייעתא דשמיא מיוחדת להגיד את הדברים. עד כדי כך, שהיו באים לרב ואומרים לו, הרב אמר לי משהו מסוים, אבל אשתי אומרת, או התווסף איזה פרט לשאלה, הרב שואל, מה בדיוק אמרתי? במשך כל השנים, וגם המכתבים שהוא היה, הוא היה יושב איתנו, על המכתבים שהוא כתב, עם האורחים של הספרים של הדס נויטו, כדי לברר, אז הוא היה מאוד מאוד נותן חשיבות למה שהוא כתב בפעם הראשונה. למה כתבתי אז ככה? וגם כשהוא היה עונה, הוא היה מרגיש שקדוש ברוך הוא שם לו את עשייה יד ישמעי בפה, ויש לזה משקל למה שהוא דיבר. חוץ מזה, שאני רוצה להגיד פה משהו שלא הרבה יודעים, במלחמת המפרץ, הרי כולם יודעים שהרב היה, היה לו את, ה, את, ה, את הכוח להגיד לכל כלל ישראל, תהיו רגועים, לא יפלו טילים בבני ברק וכו'. והרבנית ברזם, אחות של הרב, שעוד חי, תיבדל לחיים טובים ארוכים, היא סיפרה לנו שהרב אמר לה באותו תקופה, הוא היה מדבר איתה, מה שהוא לא דיבר עם אף אחד, זה אחותו.
כל יום שישי?
כל יום הוא היה מגיע אליה.
כן,
כל בוקר, פעם היה מגיע כל בוקר. וואו. כל בוקר, זה היה קביעות אצלה ארוחת בוקר. אנחנו דיברנו שארוחת צהריים, ארוחת ערב אוכל עם הרבנית.
הרבה שנים.
כן. אז ארוחת בוקר היה אצלה. כל שני השנים הייתה מביאה לפה את ארוחת בוקר. לכן הייתה מביאה לפה את הגבינה.
ונאמר, פה בהמשך
החוב רשבלר. למרות שהרב אחז, שככה חזוני שמר והכל, אומר, אני ישנתי חצי שעה פחות בלילה. למדתי עוד חצי שעה ביום, כי לקחתי על עצמי כזה אחריות, אז עשיתי פעולה של לימוד תורה, תוספת של לימוד תורה. אני יכול להעיד, אני זוכר שאמרתי את זה לאבא שלי בתקופה של הקורונה, בתקופה שהרב אמר לפתוח, כשאף אחד לא יעז להגיד את זה, אמרתי לאבא שלי, אני זוכר שאבא שלי בעצמו אומר לי, תקשיב, אתה צודק, לא שמתי לב לזה. היה תקופה שהרב היה הולך לישון בלילה, ב-11 שהוא הולך לישון, פתאום היה כל לילה, קם אחרי 3/4 שעה, משהו כזה, כבר היה כמה אומר, הנוסח שלו היה, גמר לי לישון, או משהו כזה, כבר, אני כבר לא מסוגל לישון, והיה קם ללמוד, הוא לא אמר כמובן מילה, ואנחנו ראינו, ואז שמנו לב שהרב פשוט בימים האלה הרגיש שהוא לוקח עצמו אחריות כאותי שהוא פה לפתוח את כל המוסדות, אז הרב פשוט נתן מהזמן שלו עוד תרא לכלל ישראל בשביל ההגנה לשמור על כולם. אז כשהרב היה יושב והיה עונה והיה נראה שהרב עונה מה שנקרא בשלוף, עמד מאחורי זה אחריות גדולה מאוד.
מסירות נפש.
מסירות נפש עצומה, ואנשים לא מבינים כמה זה מסירות נפש. מעבר לעניין הזה, כמו שרמנוס נתיר, שעד כלו יסקריכת, לשמוע שעות, שעות, לא מדבר בפורים, ובחול המועד, ובליל ראשונה, כל יום, כל יום מסירות נפש מבחינה פיזית.
חול המועד היה פתוח?
כל היום.
כל היום. כל היום, ואחרי יום טבעי היה סוגר לכמה ימים, בגלל שיש לו חובות. כמובן, אנחנו כולנו מכירים את החובות של רב חיים.
כן.
רק בלימוד התורה החובות שלו.
כמובן.
והוא היה סוגר כמה ימים אחרי יום טבעי, לא היה מה לדבר, הוא צריך לחזור. אבל חול המועד, גם הרבנית, גם הרב.
גם הוא לא התעסק עם המכתבים בחול המועד. כן.
ודאי שלא.
אבל נדבר מעבר לזה, מעבר לזמן, שסתם אדם מבוגר, אדם חלש, אדם לפעמים שמקבל אנטיביוטיקה, שנותן מהכוח של כלל ישראל, גם תחשבו על זה שהרב באמת רצה ללמוד. זה כמו, אתה חושב, כל אחד יחשוב על עצמו, שהוא באמצע לעשות משהו שמאוד מעניין אותו. אתה מנתק אותו מזה, והוא מנתקים אותו מהגמרה, בשביל מה? בשביל לשמוע סתם. צרות של יהודים פשוטים שהוא לא מכיר אותם, הוא נתן מהזמן שלו, הכל כך איכותי, כל כך שהיה חשוב לו, שהוא לא ויתר, שהיה מחושבן אצלו כל דבר, הוא למד בכל מקום, וכל רגע פנוי הוא ניצא ללימוד, ובשביל כלל ישראל נתן כל כך הרבה מהזמן שלו.
ואני אגיד לך עוד משהו, שלפעמים שאתה שומע את הצרות של השני, לא הכל היה צרות, לפעמים זה היה דמיונס, לפעמים זה היה דברים שלא לא כל כך, והרב לא אמר מילה. אתה יודע, שאתה שומע את הצרות האמיתיות, חולים, ומשפחות של 4-5 ילדים שמחפשים זיווגים, מבנות מבוגרות, פתאום מגיע אחד שהוא חושב שזה צרה, אבל הרב יכול להגיד לו, בוא, 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 אתה רוצה את הרשימה מי היה בחצי שעה האחרונה? אין לך צרה, תלך הביתה. לא, הקשיב לו ונתן לו ברוך, כמו שזה הצרה הגדול של הבעיה של הדור.
כאילו האדם היחיד שהגיע לפה היום לשאול
ולדבר. אנחנו היינו אומרים, שחצי ממה שהרב עושה, חצי זה מועפסים. החצי השני, הרב פשוט היה מרגיע את כלל ישראל. היו בואים פה אבריחים, לפני לידה ראשונה, בלחץ אימים, והאישה בלחץ. והרב רק היה מרגיע אותם, הכל יהיה בסדר.
עינורה, כל אחד עם
העינורה שלו. וחוזרים מסקירת מערכות בלחץ, וכל מיני דברים. והרב פשוט היה מרגיע, ולסגור שידוחים ברוגע, בחורים שהיה קשה להם להחליט. יש הרבה דברים שזה לא היה הכרעות, זה היה פשוט להרגיע.
בחורים היו יושבים איתו, מנתחים איתו את הצדדים שלהם.
היו כותבים לו הכל, מה זה שאלות, שאתה לא מאמין.
אני אגיד לך כמה פעמים היה עושה את רק קודש קדושים יכולים לעשות, רק אורים ותורים יכול לעשות דברים עם התנך.
עשה את הגויר אל הגויר.
הגויר אל התנך, היה פה היה לו תנך שמן כזה, ישן מאוד, שהיה פותח אותו, רציתי פעם לקחת וידאו, ונסינו הרבה, אבל עד שהדלקתי, כבר הוא היה אני אחרי. הכל הלך פה מהר, צריך להבין את זה. והוא היה פותח אותו באמצע ככה, ופה קוראים בצד ימין, אם יש חוף הלמד, והיה אומר, לעשות את השידוך או לא. מי יכול לקוסות לך את זה היום? בוא, זה, זה, זה אורים ותומים, נקי, נקי, בלי שום שייכס לשום דבר, בשום נגיעה, בשום כלום.
הזכרנו את הבוע. הזמן שלו היה מדוד, במקום ברוכה והצלוחה, בוע, זה כולם יודעים. אבל היו הרבה דברים, גם בשעה הקודמת דיברנו על זה, שהיו אנשים שבאים לשאול מה לעשות כדי להתחתן, מה לעשות כדי א', ב', ג', כל אחד והצרה שלו, הבקשה או השאלה שלו, לכל אחד הוא אמר משהו אחר.
הרבה מהם היה ללמוד.
כן, כן, לא, היה אומר, תלמנו הסכת ספרי, כיצד הרגל לרגליים, כיצד הרגל.
ללמוד כיצד הרגל, בעיה בעיניים, בעיה בזה.
שאלתם אותו פעם, מהי, היי, כאילו, מה הקשר בין הדברים?
הוא פעם אמר שאין פתרונות קסם. אין לעשות איזה קמע או משהו כזה, וזה פותר את הבעיות. הקדוש ברוך הוא רוצה שיעשו משהו בשבילו, ולכן, אז ללמוד משהו, או להתחזק באיזשהו עניין מסוים של יידישקייט, זה דבר שיכול להביא ישועות.
אבל לא היה קשר באמת בין הבעיה שיש לאותו אדם ברגל לבין כיצד
הוא
רגל.
הוא עדיף משהו שהוא דומה בשביל זה, אבל אצלו כל השיג והשיח אצלו היה בדברים כאלה. נתן לך דוגמה, אבא שלי היה מאוד מאוד עוזר לו. מבחינה מציאות, הוא היה בן שלו והיה איתו כל הזמן וכו'.
הוא יצא מהבית בשנים האחרונות, רק מתי שערב יוצא, לא חתונות של משפחה, שום דבר.
שום דבר, לא נסע שבתות מחוץ לעיר, שום דבר.
לא חופש, שום דבר, נשאר פה. כל הזה.
והיה פעם אחת, לא בדיוק נפרט, אבל פעם אחת שהרב הרגיש שממש עשה בשבילו איזה טובה, אבא שלי עשה את זה כמובן מאליו, זה כיבודיו, זה שימוש הגיעות לדור וכל, אבל הרב היה לו את הפשטות אותי להכיר טובה. אז הוא אמר לו, אני חייב לך קורס הטויב, אני אגיד לך וורד חדש. וזה הכרת הטוב שלו, חידוש חדש, אמר לו, יש לי חידוש חדש בתפילה שמתפעלים, מחלקי חיים, לא משנה, אמר לו איזה חידוש, זה הקורס הטוב, מה הקורס הטוב שהרב יכול לתת, איזה מתנה הוא יכול לתת לבן אדם, חידוש חדש שהתחדש לו, וזה שימח אותו, והוא דביק את כולנו בשמחה הזאת, ככה זה היה אצלו, כל פעם שהיה מתחדש לו משהו, אז, או שהיה כותב פתאום איזה משהו חדש, אז זה היה קורה, עלה בדעתי ככה, והוא היה שמח אם זה משתף את כולם, הוא רצה, כאילו להכיר טובה לנו, לבני בית, לאנשים שנמצאים פה ועוזרים, אז זה הדרך שלו להכיר טובה, להתייחס, זה בדברים כאלה.
עם הרבנית אגב, הוא היה מדבר דברי תורה?
היה, יש גם מכתבים שהרב היה כותב לבן האירוסין לחתונה, שהוא כתב לבן האירוסין לחתונה, גם המכתבים האלה, אז הוא כותב לה מה שלומך, מה זה, אבל הוא כותב לה, וורד חדש התחדש לי על הנביא, או משהו, דברים שהם מתאימים יותר לנשים, להתאים את עצמם, אבל שם מדברים, הרבנית זה היה מאוד מעניין. מצד אחד, הם היו מדברים על הצרות שכלל ישראל, היא הייתה אומרת לו, ברוכות
שלו. מתי אגב הם היו יושבים
מדברים? הם היו יושבים כל יום. חוק ובוא ליעבור, ארוחת צהריים וארוחת ערב, הם אוכלים ביחד. אגב, אני אומר לאנשים שקשה לדמיין את זה, אבל זה המציאות, הוא היה אוכל עם הרבנית כל יום ארוחת ערב במטבח. מאז שהרבנית נפטרה, אז הוא בחדר שלו, ישב ולמד, והם מביאים לו את האוכל לשם. אז הרב לא היה במטבח. פעם היחידה בשנה זה בבדיקת חומץ, שעובר בכל הבית. אין ללכת סתם בבית. בית, אנחנו מדברים על בית 70 מטר. אבל אין דבר כזה להסתובב בבית סתם. הכל מחושב. אבל כשהיה יושב עם הרבנית, זה היה בסבלנות.
לא רק זה, לפעמים הוא היה מחכה 20 דקות, עד שהרבנית היה מוכנה. הרבנית חזרה ממנחה, צריך להבין, עם מאות נשים שהיו שם, שלא היה להם תור, ולא רצו לעזוב אותה, בגלל יהיה את הכותל המערבי שלהם, עד שהיא עלתה למעלה, הרב עלה יותר מהר, הרב הלך. והרב חיכה, בינתיים היה קורא ספר, או כל ספר שמישהו הוציא, שהביאו לרב, הוא היה עובר על הספר בתוך...
היה תקופות, בתקופות היותר מוקדמות, זה היה הזמן שהוא היה למכתבים ארוכים, מכתבים של דוב לנדו, בלכון ברלין, היה מכתבים ארוכים, בינו, זה היה בזמן שהוא חכה לרבנית בארוחת צהריים, היה לו את שלוות הנפש לענות למכתבים הארוכים בלימוד. אבל אני גם רוצה לתאר, היה בשבתות, היינו אוכלים עם הרב, למשל בשבת בבוקר, היו באים פה ציבור גדול, זה אחי וסיקין, היו מגיעים פה ציבור גדול של אנשים לשאול שאלות, הרבנית המכינה סיר צ'ונט גדול, והייתה מביאה לכולם, וזה היה הולך שהרב עושה קידוש, ואחרי זה נוטלים ידיים, הקפידו ליטול ידיים בתוך החדר, לא היה, אין ברז בתוך החדר, לא יוצאים מהחדר של נטילת ידיים, אז מביאים ספלים, קערה של מים, נוטלים מהקערה אחת לקערה השנייה, ככה נטלו פה מים, וזה לוקח זמן, הרב היה יושב, הרב היה מחכה, והרבנית תמיד הייתה נוטלת אחרונה, הרבנית תמיד הייתה מתעכבת, עד שהיא מגיעה, והרב יושב, הרב כבר נטל ידיים, הרב נטל ידיים הראשון, הרב מחכה, עכשיו אנחנו יודעים איך כל בית בישראל, זה מתחיל הנו-נו, נתחיל זה, מעולם, טיפת זירוז, טיפת איזה הרמת כל משהו,
מזה למדנו שכל הנרבים של האפסק, אפסק, אפסק,
עד שזה מגיע לבן אדם לחבר רואי. שום דבר, היינו נוסעים הרב, עוד אנקדוטה מעניינת, היינו נוסעים הרב לירושלים בחול המועד. בחול המועד פסח, כמו שרב נוסן תיאר, זה הזמן הכי לחוץ של הרב. כי הוא מתחיל את הלימודים, ואז הוא לומד בתחילת השס, אז יש את זרועים בירושלמי, זה יכול להיות ביום 50 דף ירושלמי. רק לקרוא את זה, לוקח שעות ולהבין, והרב למד כמובן, עד קוצה של יהודה, היה לפעמים פתאום אחר תיקונים חדשים שהוא היה כותב. למד את זה מחדש. ולקח שעות ולחץ עצום, וחול המועד תמיד זה הזמן לחוץ פה, ונוסעים לירושלים, היו נוסעים לרב אליושיב, כל חול המועד, היה ביקור מאוד מעניין, ואחרי זה לקויסל, והרב הרבנית היו נוסעים באותו אוטו, אז היו מגיעים לקויסל, הרבנית הייתה יוצאת מהאוטו, הולכת להתפלל בעזרת נושים, והרב היה נוסע לרב, היה מתפלל בקצרה, אומר פקטילים, מתפלל את מה שהוא רוצה להתפלל, וחוזר לאוטו, והרבנית היה לוקח זמן עד שהיא חוזרת.
לא נשכוח, זה קופת העיר גם.
והרב היה חוזר לאוטו, אז הרבנית הייתה, היו מחכים לרבנית שתחזור, שתחזור עם העזרת נשים.
היא לא חוזרת לבד.
לא חוזרת לבד, וכולם סביבה, ולוקח זמן, והרבנית כמה שהיא רוצה, היא לא יכולה לסלק אנשים, היא לא מסוגלת. והרב, אנחנו יושבים עם הרב באוטו, ואני אומרת חוויות שלי כילד, שהיו מנסים, יושבים באוטו, ללחוץ זה, שאולי, שהרבנית תיסע עם מישהו אחר. אפשר לחשוב, מדובר פה על זוג, שלא יושבים בנסיעה ומפטפטים זה. אני תיסע באוטו, אין מה לדבר, מחכים לסבתא, אנחנו יודעים שבבית מחכה לו הגמור ללמוד, והוא חייב ללמוד את החובות, והוא חייב, הוא עייף וכולי, אין מה לדבר, לא נוסעים עד שסבתא מגיעה. סבתא כבר נכנסה לאוטו, אפשר לנסוע. ככה כל ההתנהלות איתה הייתה, היה מצד אחד אין ביטול של הזמן סתם, אין לשבת ולדבר וסתם וזה, מצד שני, הוא התחשב בה בכל דבר, היינו רואים את זה בבדיק הסחומץ, איכשהו, איכשהו בסבלנות, הוא עובר את כל הבית, והרבנית הייתה אומרת, איפה ניקיתי, איפה כבר סגרתי, איפה זה, ואנשים להם בלחץ, והרב אצלו בדיק הסחומץ, זה היה באמת עול עצום, שעות, 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 ושום, הוא לא מקרין על הרבנית לחץ, לא, אם הרבנית מתמעמת או משהו, הוא לא מתחיל להגיד, נו, 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 תעני, הכל בשלווה, הכל ברוגע, זה לא פוגם באסמוד, זה לא פוגם בהספקים שלו, וככה הוא חי פה, הוא חי פה הבית, זה היה ממש ספר מוסה לראות אותם חיים.
גם הרבנית, הרבנית פעם הייתי בו ביום חמישי בערב, עוד ידידינו, רוברום וולפסון.
זכר צדיק לברכה.
כן, היה שם גם, והוא היה מאוד משמח את הרב, הרבנית, והיה לו עם כל הוורטים בלימוד. קיצה, והיא אומרת לי, הרב יפה, למה אתה לא בבית לעזור לאשתך? זה יום חמישי בלילה, בוא ניתן לה ארוגה. עכשיו, צריך להבין משהו. לא היה איפה להחסן דברים. אכלות אחי שהיא עשה אותם, הלך למיטה.
להתקרר.
האוגה נשמר בתנור. עכשיו, היה לו שתי אוגות. תראה, כמה אנשים היו פה כל יום חמישי ושישי ושבת, כל מיני, בשנים האלה, הבחורים האמריקאים, היה שתיק לבוא פה כל שבת.
ואתה עוד שואל את עצמך, מתי היה לזמן להכין את כל זה?
כן, לא, הכינה אוגה. ואמרתי, אוקיי, אשתי תהיה מאוד מבסוטה, אתה יודע, בשביל לקבל אוגה מהרבנית, זה החלום שלה. החתיכת אוגה היה בערך רבע אוגה. אין אצלה בקטן. ויש לו, צריך להבין, כל יום חמישי, שישי, יצא מהבית הזה, סקיות לכל העולם וחמותו, כל משפחה שפעם אחת היה, יש פה שכנים, חוצניקים, קיבלו פעם אחת, היו צריכים לקבל עזרה, אחר כך לכל החיים שלהם, קיבלו כל יום שישי, דגים
ו... היינו יודעים שאסור להגיד, אסור להגיד לסבתא יותר מדי, ששמחו במה שהביא ותודה רבה,
כי הייתה ממשיכה.
עד, אתם אוהבים את זה? אז אני אשלח כל שבוע. לנכדים הנשואים, זה משהו לא יאומן.
אבל כל דבר, כל דבר, יש מספיק, יש מספיק, ואין אנחנו מסתדר. יש ערב יום טוב, הייתי פה עם משפחה, מחוץ לארץ, הביא לכל אחד קרטיבים, אמר, צריך להבין את זה. הראש שלה שום דבר לא בשבילה.
אבא שלי היה אומר שאם רוצים לדעת מה סבתא אוהבת, זה את מה שהיא מחלקת. היה מגיע פה משלוחי מנות בפורים, הם מגיעים פה המוני משלוחי מנות מכל עם ישראל, אז אבא שלי אומר, שוקולד לבן, כנראה שהיא אהבה, שהייתה ילדה, אז היא ידעה שזה משהו טעים. אז היא לא שמרה לעצמה, זה הפך, אז היא שם בצד והיא חילקה, זה מאוד טעים, אני אומר לכם, זה טעים. מה שהיא אהבה, אז היא חילקה לכולם. אתה שומרת בצד, כי היא ידעה שמישהו, יש מישהו שאוהב את הסוג הזה. ואישה
המון טיפוסים בבית גם הם היו.
כן.
המון, רצו לעזור, רצו זה, וכולכם קיבלו בכזה חיוך. כמו שאין מישהו יותר טוב מכם פה לעשות את מה ש...
וארוחת צהריים וערב שהם היו אוכלים ביחד, שניהם לבד בחדר.
שניהם לבד היו יושבים, היא הייתה, תוך כדי שואלת אותו, ואומרת לו כל מיני ברכות שאנשים ביקשו, מספרת לו לה, זה נולד, או נפטר, או דברים כאלה, מתייחס וזה, בקיצור כמובן, ומיד חוזר ללמוד. אבל אין דבר כזה לאכול בלי הרבנית. הלוואי והזוגות צעירים שלנו היו מקפידים על זה, כמו שהם מקפידים על זה. כן.
ביחס לרב חיים, כולנו צעירים.
כן. וכולם ראו באמת שהרבנית נפטרה, כמה שזה היה שבר גדול בשבילו, כמה שהוא הצטער עליה, כמה שהיה, אפילו שנים אחר כך היו באים, אומרים לו, הספר תרא הזה, לא נשמת הרבנית, הוא יכול להתחיל לבכות. זוכר שאבא שלי היום...
הערבית אחרי הלוויה, חיפשו, היה 2 בלילה,
כן.
היו צריכים מניין, הייתי אחד מהם. היינו 12 איש בבית. איך שערב.
זה היה מועצה שבס, חולה מועד.
שבס, זה הפתעה, כן? פחד ברח... הרגשתם את הרב.
אתה יודע שאנחנו, אני הייתי איתו בשבת, הייתי איתו בשבת שנפטרה, אז מי הרגע שנפטרה? עד מוצאי שבס, הוא לא הזיל דימה. כלום, לא ראו עליו. מיד מוצאי שבס, אמרת ברוך המבדיל, איזה בחיות, שיבה שלמה שהוא בכה. לא היה אפשר לדבר איתו כמעט. והגיעו פה כולם, הגיעו פה הרב שטיימן, הגיעו פעמיים, כי החולמות לא יושבים שיבה, אז רק הגיעו כאילו לביקור תנחומים, ואחרי זה הגיעו מנחם פעמיים, הרב שטיימן, זה היה מעניין, הרב שטיימן הגיע, ישב מולו, לא דיברו מילה, פעמיים, גם בשיב, גם זה. הרב שטיימן אמר, אנחנו מבינים אחד את השני. ישבו אחד מול השני, הרב בחר, הרב שטיימן ישב מולו, וזה היה ניחום אבלים. אבל הרב כל כך הצטער עליה, וזה גם דבר מעניין שאנשים, אנחנו ראינו בעיניים, אנשים לא מבינים כמה זה רחוק מהסוג.
אנשים בחוץ חושבים שבכלל כל אחד החיים את החיים שלו.
כן.
אז זה ממש טעות, הפוך. כל אחד הסוקים שלו, אבל כל אחד התחבר אחד לשני, זה היה כמו פאזל כזה.
והתרופה שלו לצער, זה היה תירה, זאת אומרת, מה קרה במוצאי השיבה? נגמר השיבה, אנשים מוטטים, שבוע שלהם יושבים נמוך וכולי, ומקבלים אנשים, וכל הזמן אנשים מגיעים. הרב, היה לו בעיה, כי היה לו שבוע וחצי שהוא לא למד, חובות. ויש אסור ללמוד, יש לו הרבה מה להשלים.
חובות הוא לא למד, אבל הלכו לסווה אילו שהוא היה צריך מן הסתם, כן.
זה הוא למד, וכבר בשבת הוא כבר להסתכל בשולחן אורך, או גמורות של אגדתס וזה, אבל, ואז הרב התיישב במיד שנגמר השיבה ללמוד את החובות. אז ברגע אחד אתה רואה שהוא שכח מהצרות, הוא שכח שהרבנית נפטרה, הוא שכח מהכל, עכשיו יושב ולומד, אתה רואה את השלווה על הפנים שלו, אתה רואה את השמחה על הפנים שלו, ברגע אחד, הוא גמר ללמוד, הוא נזכר ברבנית, אבל כשהוא למד, הוא יכל להתנתק מכל מה שהוא הרגיש קודם. הוא
היה רק בפנים, רק בתוך הלימוד. נגיע עוד מעט לימים האחרונים, השעות האחרונות של מרן רב חיים קניאבסקי, אבל לפני כן אני רוצה עוד נקודה בהנהגה הציבורית. במיוחד בשנים האחרונות שהוא עמד בראש הציבור החרדי, רבון שכל בני הגוי לא כיפשו אותו בארץ ובעולם, וחיכו למוצא פיו, בכל כך הרבה נושאים ודברים, בתקופת הקורונה שדיברנו עליה קודם, זה היה המוקד שמה אומר רב חיים קניאבסקי, וכמעט לא ביקרו פה
בכל שואל. העולם, בכל העולם.
כן, כן, ברור. אבל פה בארץ, שואי העולם או מנהיגים פוליטיים לא הגיעו לפה, אבל מה אומר הרב? שלחו לשאול, התקשרו אליך לשאול, איך הוא התייחס לזה, ואיך אותם אנשים, ואני לא מדבר על הנציגים החרדים שיודעים מה זה גדול לישראל, ונכנסים תדיר אל האנשים החילוניים שהיו שולחים את השאלות. איך התגובות שלהם היו, ואיך הוא היה מתייחס אליהם.
מצד אחד, הוא עצמו, זה היה מעניין לראות את זה, שמצד אחד, הוא מקבל כל כך הרבה שאלות, ולפעמים שאלות שהן מעוררות... יכול להיות לעורר אצלו איזה רגשות מסוימות, הוא תמיד, התשובות אצלו היו לגופו של עניין, זה בכלל לא משנה מי שואל את השאלה, זה לא משנה מה יחשבו עליי כשאני אגיד כזה תשובה, בכלל לא עניין אותו איך פרשו את הדברים שלו, כאילו אם ילגלגו או יחסו, מה שצריך לענות הוא ענה, ולא עניין אותו מעבר כלום. וזה דבר שהוא מביל, בן אדם שיושב במקום שלו, אני אומר, הוא היה לפעמים נותן הוראות, לפעמים מאוד... חזקות מאוד, שעוררו הרבה רעש, מכתבים שהוא חתם, במשך כל השנים. מעולם הוא לא שאל, מה הגיבו למכתב שלי? קיימו, עשו מה שאמרתי, עשו לפעמים דברים, אדם לא מלא, הוא נתעניין.
אני את שלי אמרתי, כתבתי ועשיתי.
הוא עושה מה שהוא צריך לעשות, הוא הרגיש שהוא עושה את התפקיד שלו בעולם, ומעבר לזה שלו, הוא לא הסתכל עצמו כמנהיג של הציבור, כאיש שנמצא באיזה...
הוא גם לא ביקש תודה, היה אנשים שהוא מגיעים, אני מגיע להגיד תודה לרב, בגלל שהוא בירך אותי, וברוך השם. לא צריכים לחזור אליי, כזה.
הוא כן ביקש שיעדכנו אותו כשכבר לא צריך את הברוכס שלו, כי אם הוא היה מזכיר שמות.
היה סיפור, אבא שלי סיפר שהיה סיפור, היה סיפור פעם שהם היו, הם היו איתו ביחד בירושלים, והיה שם איזה יהודי שבא להגיד לרב שנולד לו, הוא בא עם הילד לחלקי. אז הרב אומר לו, למה לא אמרת שהוא נולד? אני עדיין מתפלל על כל יום בתפילה עליו, למה? כי זה היה משהו בירושלים, שם, זה משהו שכנראה קשור לרב ליושיב, ואז יום אחד כנראה רב ליושיב אמר משהו, שנבח להם אין עוד ילדים, אז הרב התחיל להתפלל עליהם, ואומר, לא ידעתי שנולד, כי אני עדיין מתפלל עליהם, אבל ככה הוא אף פעם לא דיבר,
לדעת, בעיקרון,
הוא סתם לא היה כזה דבר שהוא מדבר סתם דברים, רק שלי, לצורך, מה שצריך,
ברכה, אני אתן לך ברכה, אני משיכה כן. על...
גם כששאלו אותו שאלות, אז הוא היה לנו תשובות, גם כשמדברים אותו בלימוד, שואלים שאלה, מקבלים תשובה, אתה שואל עוד שאלה, אתה מקבל עוד תשובה, הוא אף פעם לא העריך בדברים, היכולת שלו היה לתמצת את מה שהוא רוצה לומר, בכמה מילים, ובזה נגמר הסיפור, וממשיכים הלאה, לא מתעכב על דברים, וזה מה שהוא גם, לכן גם כל כך הרבה הספיק, כי לא היה אצלו בכלל, אני אומר, אבא שלי אומר, למשל, בן אדם נוסע, צריך לצאת מחוץ לעיר, לא מדבר על אדם שיש לו אירוע גדול שצריך להגיע אליו, אז כבר לפני זה, הראש שלו כבר תפוס בשמה, אצלו לא היה דבר כזה, היה נוסע לפעמים לירושלים, אפילו מדבר על חלומות שנוסעים לרב ליושיב, שזה היה אירוע מבחינתו. זאת אומרת, זה היה ביקור מאוד מרגש, כל פעם מחדש שמישהו ביחד בחדר, זה היה לראות מחזה מדהים, שתי גדי לאילום, שמכבדים אחד את השני מצד אחד, משהו מדהים. אבל הרב, עד שלא היו אומרים לו, האוטו למטה יוצאים לירושלים, הוא היה לומד רגיל את הסוגיות החמורות, כותב בדברים הכי חמורים, זה לא היה מעורר בו קודם כבר איזשהו
רפיון,
מתח, שום דבר. הוא שלט על הרגשות שלו בצורה מוחלטת. אני רוצה לתאר איזה תיאור קטן, שנזכרתי בו בימים האחרונים. נזכרתי בו, הלכתי גם לראות את הוידאו. היה, כמו שרב יפי יודע, מצוין, יותר טוב מאיתנו, שכל הקופות צריכים כל פעם לעורר את הציבור עם איזה גימיק חדש או משהו חדש. אז היה פעם אחת שהגיעו איזה עמותה, לא משנה את הפרטים שלה, הם אמרו, הם רוצים לעשות רישי סגז, אני חושב אולי גם...
בדיון פתח המור?
לא בדיון פתח המור, אבל את המצוות של השוק, כל ה... שנותנים לכהן, מתנס כהונה, והם רוצים לשתף את הכלל ישראל בדבר הזה, שהרב יגיד. אבל אמרו לי, בשביל זה אנחנו צריכים להביא את, את הכבש וזה לרב בעצמו, שהרב יראה, יענה לנו לזה שאלה, ואז יהיה תמונה מעניינת. אמרתם, תשמעו, זה לא...
פסנישט.
לא לעניין. יצא, לחצו, 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 וכמו שפה הבית, תמיד בסוף הסכמנו. והם באו פה בחדר למעלה, עכשיו צריך להבין את הסיטואציה, הרב יושב, מרוכז, יושב פה וכותב, ושקוע כל כולו בכתיבה, ונמצאים פה, הגיעו פה, אני שהאישו והיושן בירושלים, חבורה שלמה של אנשים, ילדים, ומחזיקים פה כבשים, ואיילי שמשתולל, ועמולה בחדר עצומה, והרב יושב לומד, לא שם להם לשום דבר שקורה סיבו, ופתאום הרב מרים את העיניים, עכשיו הרב מרים את העיניים, הרב יושב פה, ופה עומד איל, עכשיו הרב, תחשוב לסיטואציה, כל אדם שחשוב לעצמו, שפתאום הבית שלו, כשיושב בשקט ולומד, פתאום הוא רואה, או צעקה, או לברוח מהחדר, זו תגובה ספונטנית, הרב, ואפשר לראות את זה גם בווידאו, אני חושב, שהרב לא זז לו שריר בפנים, כאילו כל יום זה ככה, הוא מסתכל מיד, מה השאלה, אומרים לו, יש פה שאלה, אם זה מום או לא מום, זה בסדר, ותוך כדי, אומרים לו, יש עניין, אומר, כן, למה לא, זה מצווה וזה, ותוך כדי, אחד הילדים עומד ליד הרב, אז הרב מלטף אותה, לכי, אתה לא מפחד מזה, אבל עם חיוך גדול, וממשיך ללמוד, זאת אומרת, לא דיבר מילה, מה הולך פה, מי זה, מה זה, איך הם נכנסו לפה, שום דבר, ענייני, שאלה, אני עונה תשובה, ממשיכים ללמוד, זה היה החיים שלו, מצד אחד, כל כלל ישראל עליו, וכל הצרות וכל הזה, מצד שני, הוא ניתק את עצמו בשביל ללמוד, בשביל להיות שקוע בלימוד, בצורה שהיא בלתי תאמן.
אנחנו עושים עוד הפסקה עכשיו, ומיד אחרי זה אנחנו מגיעים להשקף תדרי בי השעות האחרונות, הימים האחרונים של מרן שרת רב חיים קניבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה. ואני ממשיך מיד. אנחנו לפני סיום, אבל גם מגיעים ל... שלבים האחרונים של מרן בחייו, שזה היום לפני שנה. כולם זוכרים את היום המר והנימר הזה, שושן פורים, ערב שבת קודש, אחרי צהריים, בפתע פתאום, כמעט כמו הרבנית, בפתע פתאום, מרן הסתלק. בוא נחזור לחודשים, שבועות, ימים, שעות אחרונים, מתי הרגשתם שמרן נחלש מאוד?
בחודשים האחרונים הוא נחלש מאוד, היה מאוד חלש, ואז עשינו את כל הבדיקות הרפואיות, כל מה שצריך לעשות, והתשובות היו שהמצב הוא לא מלחיץ, הוא חלש, זה חולשה שקורית, הרופא אז אמר, אחד המשפטים שהרופא הגדול אז אמר לי, זה גיל מסוים, זה לא, אין לי איזה משהו שצריך לעשות, אבל כל מה שאפשר להקל עליו, עשו, והיה פתאום ימים שפתאום היה קם, והיה הרבה יותר חזק, וזה היה ממש, היה לנו שמחה גדולה, פתאום הרב היה הרבה יותר בכוחות וכו'.
השאלה, פתאום, חודשיים לפני כן, הגעתי עם 3 שאלות, וענה כל אחד ואחד, זה על בית בצורת הברית, אחד מהמשפחה אמר שיש לו גיסים בני תורה, והם ימכרו את הבית של האבא שלהם שנפטר מיידי, הם יחכו, יכולים להרוויח עוד כסף, שבו אני בא לבוס, אבל האחים שלי יושבים ולומדים, זה הבדל בשבילהם, ויראו שהרב שאל אם יש מזוזות על הבית. אז אמרתי לו, כן, אל תמכור עוד. והיה עוד 2 שאלות, אני זוכר את היום ששלחתי הודעה לתורם, זה ששאל, אמרתי לו, תקשב, דוד, בוא נשתה לחיים, אתה לא מבין, בוא נשתה לחיים, זה יום טבע יום. הכנסתי עם 5 שאלות, אני חושב, בום, 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 זה היה חודשים ממש.
כן, כל יום היינו, אני הייתי כל יום מכין הרבה שאלות לשאול אותו, הייתי מקבל פקסים וזה, והייתי מדפיס את הכל, ובאים אליהם, והייתי יושב איתו, וכל יום הייתי משתדל כל יום לפחות לשאול אותו כמה שיותר שאלות כדי לענות לאנשים, וברוך השם, היה גם בתקופות הכי חלשות, אנחנו הספק לבוא, הוא כמובן הספיק את כל הלימודים שלו, כי ללמוד הוא לא ויתר, גם בחולשה עצומה, גם במיטה, הוא היה לומד, תביא לי את הגמורה למיטה, תביא לי את הרמב״ם למיטה, והוא היה לומד, וכלו יסקו יחס ממש. וככה היה, אבל כל יום ראינו שזה קשה לו, קשה לו.
גם שהיה קשה לו, לפעמים, ממש בתקופה האחרונה, אחרונה, אחרונה, עם שאלות מאוד חשובות, היונה עם הראש.
כן. מראש, לפעמים היה מרמז לי.
זה הרצון שלו לעזור לעם ישראל.
כי היה קשה לו לדבר.
קשה לו לדבר. לפעמים היה מרמז לי תביא את העת, והוא כתב לי, יש לי ממש מהשבוע האחרון, שהוא כתב לי על כל מיני מכתבים, תשובות בכתב, כי לא לוקח לדבר, אז הוא כתב בעת שלו, בעת היה לו יותר כוח. וככה זה, ובכל הימים האחרונים, והראינו את ההתאמצות שלו על כל דבר, היה פעם אחת שהיה איזה ליל אחד בערב, שהוא אחרי שהתפלל מעריב, הוא הלך לנוח, האכלה שהיה לנוח, ואז הוא חזר אחרי זה ללמוד שוב פעם. לפני שהוא בא ללמוד, אז הוא רימז לי שהוא עושה לי ככה עם היד שלו על הראש. ממש, זה היה ממש בשבוע, שהוא האחרון או משהו כזה. אני חשבתי שהוא ממש כואב לראש, זה לא הגיוני, הוא בחיים לא התלונן על שהוא לא מרגיש, הם צריכים לנחש לבד. עד שקלטתי אחרי כמה שניות, שהוא פשוט רוצה שאני אביא לו את הכובע, למה? כי הוא פיחד שהוא נרדם בקרישמי במאירים קודם, הוא רוצה להגיד קרישמי עוד פעם, הוא רוצה לשים עם כובע. זאת אומרת, הוא לא ויתר על שום דבר, גם ברגעים, גם בימים האחרונים. זהו, ואז הגיע פורים, פורים בבוקר, אני זוכר, אני הייתי איתו, פורים של בני ברק הרגיל, אני הייתי איתו בתפילה, כל קרס המגיל, וכל אחרי התפילה הוא תרם לקופת תיר, אתה מתונס לביואינים, נתן את המשלח מונס, והכל היה נראה מצוין, ואפילו אחרי התפילה הוא דנה לשאלות, והוא חזר, הוא הלך לנוח, ואז אני הייתי הבית שלי, ואני כבר התארגנתי, אני זוכר איפה התארגנתי לזה שהוא, אני בשיעור אצלנו שבוע אליי הביתה, כל מיני ציבור, ואז פתאום קיבלתי טלפון, שמי ששבת אמר לי שהוא נראה לו משהו לא טוב, קצת הנשימות קשות וזה, באתי לפה מיד, הבאתי לפה במיוחד, זה בפורים, באמצע פורים, הבאתי את הרופא מתל אביב, ורופא אחד, הבאתי פה עוד איזה פיזיותרפיסט, כאילו נשימתי, שינסו לראות זה. בדקו אותו, לקחו בדיקות דם, לקחו הכל, וחזרו, אמרו, שזה בסדר, קשה לו וזה, אולי ננסה קצת, נביא לו קצת חמצן, שיהיה לו תגבור וזה, אבל לא משהו יותר מזה. זה היה בפורים, אני נשארתי פה אחרי זה עד הסעודה, חנו פה אצל ההורים שלי, ואז הגיע שושן פורים, וגם הרב המשיך בסדר יום שלו, פחות או יותר, מאוד בחולשה, אבל לא היה משהו חריג. בבוקר שוב פעם, הוא היה במגילה עוד יותר אפילו בכוחות מפורים.
וצריך להזכיר שבשושן פורים היה קורה כאן מגילה.
קורא את המגילה גם כמו חזוניש. וגם אחרי התפילה הוא עשה את כל מצוות היום, גם התנס לביני לקופת העיר, משלח מונס, הכל. ואחרי התפילה, אני ראיתי שהוא קצת קשה לו. אמרתי, התקשרתי לרופא, אמרתי לו, אומר, נשמע, לקחנו בדיקות דם אתמול, לא רואים שום דבר חריג. אין פה משהו מיוחד. אמרתי לו, אולי יש לו דלקת ריאות, אני לא יודע, נשימה קצת קשה. אמר, אני אבוא לבדוק בעצמי. הוא בא לבדוק בעצמו, הוא אומר, לא, הריאות שלו נקיות. ברוך השם, אמרתי, בסדר, חולשה, היינו הרבה פעמים חולשה אצל הרב. הוא אמר, ליתר ביטחון, שאולי יעשו לו קצת תרגילי נשימתיים. אמרתי, אני לא אקח סיכון. הבאנו מישהו שיעשה את התרגילים, והרב הלך לנוח, והכל היה בסדר. אחרי זה היה מנחה, אחרי מנחה, אני עדיין היה לי פחד, אולי אנחנו לא, כל הזמן שלא, אולי לא עושים מספיק, אולי זה, אנחנו, אבל גם הכל סביב חולשה, לא משהו מעבר לזה. אז הרופא שלח פה את האח הבכיר ביחילום, אח הכי בכיר, ראש הצוות שם, הוא בא פה, אמר, ניקח בדיקות דם. הוא בא לקחת דם לרב, והוא לא הצליח לקחת דם. לא הצליח לקחת דם. אני כבר הייתי בדרך הביתה. כבר אשתי התקשרה לה, היה ערב שבת, היא אומרת לי, צריכים בוא לעזור עם הילדים. אמרתי, אני מסיים פה רגע זה, ואני בא הביתה. ואמרתי לאבא שלי, אבא שלי בדיוק ירד, אבא שלי ישב פה למעלה, וירד למטה. ואמרתי, אבא שלי, בוא נגיד אולי פרק טילים, שימצא וריד לקחת דם, כי זה, ראינו שזה מכיב לו, ראינו שזה כואב לסבא, שהוא דוקר, הוא לא מנסה לקחת דם. אז עמדנו כולנו, אבא שני, ורב גדל ליוניקסברג, שהוא גם היה איתו, ואני, ואמרנו פרק טילים. והוא מצא וריד, והוא מוציא ככה, הכל המצוין, ופתאום, שהוא גומר לקחת הדם, ותוך כדי אנחנו מסתכלים כל מיני לסבא, והוא שוכב לנו, והוא מגיב, כאילו פה יגיב לכאב, פה זה. פתאום אני אומר לו, תקשיב, תסתכל עליו, תראה. באותו שנייה, פשוט, הרב פשוט הפסיק לנשום באותו שנייה, מיד, האינסטינקט ששלושתנו, מיד אמרנו שמה ישראל, מיד, אפילו שעוד לא הבנו בכלל מה קורה כמובן. והאח עמד איתו ביחד, האח עמד ממש, החזיק לו ביד, התחיל מיד אחיה, וזהו. הרופא היה בקו, אמר לו מה לעשות, מה שזה, אבל אני מיד קשרתי לצולה, לאיחוד הצולה, והיה בשתי טלפונים, התקשרתי לשתיהם ביחד, וזהו, הגיעו וניסו, אבל פשוט נפטר בשנייה אחת, בלי שום איסורים, לא היה נראה לפנים של שום דבר, רופא שהוא לא מאמין, והוא לא זה, הוא אומר לי, אני אף פעם לא ראיתי דבר כזה, ממש, מיטה של צדיקים, כמו שאומרים אצלכם, אומר לי, בלי איסורים, בלי שום דבר קודם, הדבר היחיד שהיה לנו קצת קודם, שאומר לאבא שלי שבוע וחצי קודם, אני מרגיש בגן עידן, אבל לא, אבא שלי אמר לו, מה פתאום, אתה יודע, אתה צריך שאני מרוקות איתנו, אבל זה משפט שהוא אמר שבוע וחצי קודם, אבל לא היה שום התראה, כאילו מבחינה זה לא חשבנו בכלל על הכיוון הזה, האלם הוא היה גדול, וזה עיקה בתדמה את כולם, את כל כלל ישראל, זה נפל ממש.
אחר כך אנחנו יודעים כמה שיותר, כמה אין לנו היום.
זהו, החסר הגדול, החלל הגדול.
הוא ענק, לא גדול, הוא ענק שבענקים מכל העולם, צריך להבין, יש אנשים שחיים בפינות בעולם שממש, היה לי יהודי שגר בבופלו, אנשים מכירים את זה, זה על יד
הניאגרה פולס.
וכל מיני דאופלך, אומרים ביידיש, כל מיני מקומות, כפרים, והיה להם, אתה יודע, היה להם איזה קשר, והיה להם איפה לשאול, וגם רבני שכונות, רבני הרים בעולם, יש להם שאלות גורליות, מה לעשות בכל מיני מקומות, אין להם כל פעם כתובת. זה נורא נורא קשה היום, זה כבר, הכתובת מתחלק. זה לא אותו דבר.
אני מסתובבתי, וזכיתי לדבר עליו בהמון המון מקומות, המון המון מקומות, בכל הסגנונות, כל הסגנונות, ממש, ביישובים שהם פחות...
חרדים.
ומקומות חסידים, ממש. ואתה יוצא מכל מקום, ניגשים אליך אנשים, אומרים, לי יש סיפור כזה עם הרב, אני בעצמי, שלחתי שאלה, קיבלתי תשובה, אני בעצמי הייתי, אני בעצמי, אבא שלי, בזכותו, הוא ככה וככה, בכל מקום שאתה מגיע, יהודי שבאמת זכה, חוץ מהתר הגדולה שעשתה, כל כך, לגמול חסים, כל כך הרבה מכלל ישראל, אני אומר, אנחנו נמצאים פה בשנה לפטירתו, וכמה שחשבנו בהתחלה, שאיבדנו, אנחנו מגלים יום ליום כמה זה באמת חלל עצום, כמה זה חסר לכל כך הרבה מכלל ישראל, וכמה באמת נשאר פה בור עצום. ואם יורשה לי לומר, אני אומר, אם סבא היה יכול, כביכול, מה שאני, בעיניים הקטנות שלנו, מה אפשר לעשות לילול נשמוסוי, זה רק דברים של רוחניס, להתחזק בתירה, להתחזק בצדוק, במייסים טויבים, כל דבר כזה, זה היה משמח אותו בחייו, אנשים לא מבינים, שכמה שהיה שמח ללמוד, היה שמח בלימוד של אחרים, היה אברך שמביא לו ספר, הם היו אומרים בקבלת קהל, זה כמו, הביאו שוי אחד לרב, מי שהביא לרב ספר חדש, הוא היה שמח עם תירי חדשה, שאברך צעיר חיבר.
היה פעם הרב מחוץ לארץ, הוא אומר לי, איך אני אעשה שהרב יתייחס אליי? אמרתי לו, תכתוב ספר, תביא את זה לרב, פתאום יהיה לך שתי דקות.
זה השמחה שהיה לרב, שמישהו לומד, סיום השכל שבאים לעשות פה, כל מיני קבוצות, מכל מיני סימנות, זה שימח אותו. אז אם בחייו ככה, קל וחומר שהוא נוצא למעלה, כל מי שיכול להתחזק בלימוד, ללמוד לשמוע סוי, להוסיף לימוד, להוסיף לומדים, לחזק אנשים אחרים, זה ודאי שזה גם בשבילו, גם בשביל כלל ישראל, זה הגנה. ההגנה הלכה מאיתנו, אנחנו רואים את זה בחוש, שחסר פה הגנה על כלל ישראל. הוא הגן על כולם. אני זוכר שפעם אחת שאלנו אותו, שהיה באחד המבצעים שהיה, לא זוכר, שהיה טילים לכיוון גוש דן, אנשים נורא פחדו. אז שאלו אותו, האם הברכה של החזון איש עדיין קיימת? אז הוא אמר, כן. אז היה פה איזה אחד קצת חצוף, ששאל אותו, אבל החזון איש כבר נפטר, מה... אז הוא אמר משפט, אני זוכר שהוא אמר את זה, ואני זוכר שהצטמררנו. הוא אמר, אבל התלמידים שלו עדיין חיים. וזה כמעט היה ברור שהוא מדבר על עצמו. הוא לא במובן שזה, אבל כמובן להגיד, יש פה עדיין מי שממשיך לשאת על ליבו את כלל ישראל. ובאמת הוא נסע לוח ליבו, והוא הגן על כלל ישראל, היה אכפת לו מכלל ישראל, והוא למד, וזה הגן על כולנו, וזה חסר. אז כל יהודי שמתחזק, מתחזק בתרם, מתחזק ביר השומיים, זה מוסיף הגנה לכלל ישראל, וזה עילו נשמתו.
נסיים בנקודה הזו. לעשות כמה שיותר לעילוי נשמתו, תוירה, צדוק, חסד, מעשים טובים, זה הדברים הכי חשובים שבטח מסמכים אותו למעלה. הרב יעקב קניאבסקי, הנכד, והרב נתן יפה מקופת העיר, ישר כוח שהשתתפתם בשיח הזה, אני בטוח שחיזקנו הרבה אנשים בשיחה הזו על מרן רב חיים קניאבסקי, ישר כוח.
תודה רבה.
ישר כוח, תודה רבה.
צדיק יגח חכמה לשוינו תדבר נשפט תוירה סלוי כבבלי יבוי לא ישים עד השורו zadi yege khokhma kule shoynoy tedam ber mishma toy ras eloy kav beli yivoy loy simadash
Yeah.
kim